עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103
שלום, בוקר טוב, אתם ב-103 FM, וכאן אני איתכם, מיכל דליות, כמדי יום שישי, בין 10 ל-12, אורחות ומפיקות מאיר הפרץ ושני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, ירון זאבי, עידו טבת, אליעזר בן יהודה, ומי שאחראי על השידור הוא איציק אהרון. הטלפון שלנו לעלות לשידור הוא 1-0-552. מההתחלה, הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, והוואטסאפ לשלוח לנו הודעות טקסט קצרות הוא 054-70-103-70. שוב בדרך לפה עוד שני שמות, עוד נשבר הלב. לפעמים גם כשמכירים את ההורים אז, או את המשפחה, זה... נותן איזושהי תחושה של קרבה אישית. אורן סמאג'ה, כולנו יודעים מי זה, והבן שלו, וואי, שבר הלב. ואנחנו ממשיכים עם היום יום, מנסים לנרמל את החיים של כל אחד ואחת מאיתנו. אז אני כאן איתכם בשעתיים הקרובות, לנסות לתת לכם תשובות לכל מיני דילמות, קשיים, רעיונות, דברים שאתם חושבים עליהם. אז הנה, אני אתחיל כבר עם שיחת הטלפון הראשונה. שלום.
שלום.
אהלן, בוקר טוב.
בוקר טוב. אני לא אגיד את שמי.
אוקיי.
אני אמא לילד בן 18, שנשאר כיתה, אז הוא עולה ליוד ב'. הוא הופכן עם חרדה חברתית בגיל כיתה ג' בערך. הוא מטופל, תרופתית.
שזה עזר לו לאורך השנים?
טיפה, טיפה. לא יותר מדי.
ועדיין זה בא לידי ביטוי במה? בזה שהוא מתקשה ללכת לחוגים, לחברים, הוא מתקשה לעלות על הבמה, בהצגות סוף שנה. איך זה בא לידי ביטוי כל הזמן?
הוא נמצא מכיתה א' בעצם, מהגן למעשה, הוא בחינוך מיוחד. ניסיתי להוציא אותו, הוא מאוד התקדם לימודית, אז הוצאתי אותו לחינוך רגיל בכיתה ה', זה התברר
כטעות
נוראית. הוא ביקש לחזור לכיתה קטנה בכיתה ז',
כן, זה קשה.
והוא חזר, יש לו גם אגב לקות למידה והפרעת קשב.
אבל אינטליגנציה טובה וגבוהה.
מאוד, מאוד, כן, מאוד.
אוקיי.
עכשיו הוא עולה ליוד ב', הוא רוצה להתגייס כמו כולם, אבל בפועל מה שקורה כרגע שהוא הולך לבית ספר, הוא חוזר הביתה, הוא כמעט ולא מדבר עם אף אחד, והוא פשוט יושב ומצייר. הוא גילה את הציור לפני שנה וחצי, שנה, ופשוט יושב ומצייר.
אוקיי.
והוא רוצה להתגייס רגיל. אז ששאלתי אותו, אתה יודע שאתה צריך להיות בחברה של ילדים שאתה לא מכיר, אתה צריך לתקשר איתם, אתה צריך, זה אינטראקציה שונה לחלוטין, אז הוא אמר לי, אני אעשה מה שיגידו לי.
תראה, ושאלתך, אם את יכולה רק רגע למקד אותה, אני חושבת שאני מבינה, אבל אני רוצה לשמוע את זה.
אני רוצה לגייס אותו כמתנדב,
ואז... איך שלא יהיה, הוא מתנדב, לא ייקחו אותו לשירות רגיל, הוא צריך להתנדב, ברור.
בינתיים הצבא לוקח אותו רגיל.
באמת? מעניין.
כן, כן. ושלחתי להם את כל המסמכים מהפסיכיאטרית והכל. רגיל. לא נראה להם שמשהו לא בסדר.
והוא אמר, אני רוצה, זה בסדר לי. הוא אומר, אני רוצה, זה בסדר לי. אוקיי. ואת מסכנונת, נשתמש רגע במילים, חרדה. כי את יודעת מה, כי את יודעת מה, את צופה מה עלול לקרות שם, אנשים, חבר'ה, ישנים ביחד, צועקים, משמעת, ואת חוששת על ההשפעה של זה לילד. אם אנחנו רק רגע, אם אנחנו רגע הולכות לסנריו הכי מפחיד, הוא הולך, הוא מגיע לבקום, רעש, בלגן, הוא מתגבר, הוא מגיע לבסיס, עובר יום, עוברים יומיים, הוא לא עומד בזה. בסנריו הכי מפחיד שלך, מה עלול לקרות לו?
אני לא רוצה לחשוב, אבל כאילו אני הולך הכי רחוק, כן? הבנת מה? כיוונתי,
עוד לא, עוד לא קיבל נשק, עוד לא חילקו רובים, עוד לא קיבל נשק, זה לא קרה. יהיה לו קשה, יום, יומיים. את ישר פוחדת שאולי הוא יהיה לו כל כך קשה והוא חס וחלילה יתאבד?
כן.
הבנתי.
כן, כי יש לו גם את הלקות למידה, זה לא רק החרדה החברתית, זה הלקות למידה, הוא לא מבין הוראות. הוא לוקח רטלין, ואז שהוא על הרטלין הוא מאוד פעיל והוא מאוד מבין ועד כמה שאפשר, כן? אבל שהוא לא, אז הוא יחטוף צעקות מהמפקדים שלו, והוא יחטוף על דברים שהוא לא אשם בהם.
לא חשוב אם הוא אשם או לא אשם, הוא יחטוף צעקות, גם אם הוא אשם,
הוא
ייכנס, הוא ייכנס אז החרדה שלו תעלה, נכון, שמה הוא לא יהיה מאוזן. תראי, קודם כל, מכיוון שלך יש יתרון עליו, וזה, את מכירה את המסגרת הזאת של הצבא, ומתוך זה את צופה את הדברים האיומים שעלולים לקרות, אני כן חושבת שאת צריכה לעשות מאמצים מאוד גדולים, יש לך שנה? כדי שיבינו עם מי יש להם עסק. זה לא מספיק תראי, את עומדת מול מכונה בירוקרטית מאוד גדולה שקוראים לה הצבא. זה יכול להיות גם משרד משפטים או ביטוח לאומי, זה מכונות בירוקרטיות מאוד גדולות תפקידה של הבירוקרטיה בכל מערכת זה להגן ולשמור על המערכת. ככה זה עובד לצערנו. לפני שהיא רואה את הפרט שבפנים. ויש חוקים, יש דברים, קודם כל יש את הנוקשות של חוקי המערכת. ופה את אומרת לעצמך, אני רואה את הפרט, וחוששת שהוא עלול ללכת לאיבוד בצורה קשה מיותר. ולכן, את תעשי את כל מה שאת יכולה, כדי שהם יבינו מה עלול לקרות. כדי שהם יבינו, כל בן אדם שעובר בדרך ואומר לך לא, איך אם הולך לקרות משהו לבן שלך, גם אם הוא יתאשפז רגע חודש באיזשהו מקום כדי לאזן אותו תרופתית, הוא הולך לחטוף תביעה אזרחית ותקראי לו את הצורה. קודם כל כולם צריכים להבין את זה. בסדר? בלי להתעצבן, בלי לצוק, את צריכה לידע את כולם, לצלם אותך, תגידי אני מקליטה את מה שאני אומרת לך, אני יודעת מה השם שלך, רק שתדעי. וזה התפקיד שלך מבחינת היכולת שלך להסתכל קדימה מה שאין לבן שלך. אז קודם כל בעניין הזה, ואז יכול להיות שכשתעברי מאחד לשני, את בסוף תגיעי למישהו שגיד, את יודעת מה, תני לי רגע לבדוק את העניינים ולהחליט פה החלטות. ואז יכול להיות שהבן שלך ידע יום אחד, וגם זה משהו שאת צריכה להכין את עצמך, שאת בעצם חתרת תחתו מאחורי הגב שלו, או שתגידי לו, זה מה שאני הולכת לעשות, שיהיה לך ברור. זה בסדר שתלך לצבא, תתנדב, בסדר גמור. ואם תוכל ותחזיק מעמד לעשות שירות מלא, תעשה שירות מלא, בסדר גמור. אבל אתה חייב תנאים שלא יערסו אותך. כן.
אני אגיד לך, יש מאבחנות שיכולות לתת הרצאה. רגע. יש מאבחנות
כן.
שיכולות לתת המלצה ולעזור לי לקבל פטור, ואז הוא מתגייס כמתנדב.
נכון, אוקיי.
ואני, יש לי פגישה עם אחת כזו ביום חמישי.
אוקיי.
אני רוצה לדעת איך בעצם להגיד לו, אני הסברתי לו את זה, שאנחנו הולכות אליה, וזה כדי שהוא יתגייס כמתנדב.
כן.
ואז אני אוכל, אם לא יהיה לו טוב, אז אנחנו נוכל ללכת ולדבר, שיעבירו אותו למקום שיהיה לו טוב.
והוא מתנגד, והוא מתנגד.
כן, הוא לא מתנגד, הוא פשוט, הוא לא מבין. הוא לא, אני לא רוצה מצד אחד להוריד לו את הערך העצמי, כי הוא מאוד מצליח עכשיו. הוא מאוד מצליח בלימודים, הוא מאוד מצליח, הציור מאוד מציל אותו.
כן.
ואני לא רוצה להוריד לו את זה.
אבל תראי, יקירה, זו תמיד הדילמה. זו תמיד הדילמה. מה יש לכן? יש לכן בן מקסים, מתוק, מוכשר, עם אינטליגנציה גבוהה, עם לקויות למידה, עם הפרעת קשב, עם חרדה חברתית, גבר צעיר שמטופל בכדורים, שכל החיים שלו נלחם כל הזמן בצורך למצוא את המערכת שבה הוא יוכל לשרוד בתקינות עד כמה שניתן. זאת אומרת, יש לכן בחור שהוא לא מתאים לעולם הזה. ולכן אנחנו צריכות לעשות לו התאמות עד כמה שאפשר. עכשיו, את תעשי את החובה שלך, והדבר היחיד שאת צריכה לדעת ולהתמודד איתו, זה עם הדרמה או עם הצער או עם תחושת הבגידה או עם עוגמת הנפש או עם הירידה בדימוי העצמי של הבן שלך. את נכון? כדי להציל את חייו עושה מעשה, זה מה שאתן עושות, האימהות שלו כנראה, עושות מעשה שיגרום לו לחוס עליכן ואולי להוריד את הדימוי העצמי שלו. ואז, הרי, למה אתם בדילמה? כי שני הדברים הם טובת הילד. ללכת למאבחנות האלה ולעשות אותו מתנדב, זה לטובתו. כדי שהוא לא ילך לצבא והוא לא יתאבד. מצד שני, לא לעשות את זה, זה נורא והיום. מצד שני, המחיר של זה הוא מחיר מאוד משמעותי, שהוא גם כן נגד טובת הילד. ירידה בדימוי העצמי שלו, כעס ושינוי האווירה בבית. ולכן, ואתן נאות בין שני הדברים האלה, כאשר אחת מההחלטות צריכות לנצח. ואני מבינה כבר שיש לכן החלטה, וההחלטה היא ללכת למאבחנת הזאת, ולגרום לצבא להבין שהוא לא יכול לגייס אותו למסלול רגיל.
נכון.
ואז מתחילים ללחוץ על כיוון, והולכים על כיוון ההתנגדות. והוא יכול לעשות המון דברים. הוא יכול לעבוד עם הציור, הוא יכול לעבוד עם המון דברים אחרים. כי הילדים האלה יש להם יכולות שהן יוצאות מהנורמה, מה שאין לילדים אחרים. זה אני גם יודעת. עכשיו, תראי, זה לא איך זה להגיד לו את זה. את אומרת לו את זה. ואת אומרת לו את זה בריש גלי. אתן אומרות לו את זה כן, באופן כן. מאוד ברור.
כן,
זה
כן.
בעצם להתמודד עם הכעס, עם הצער, כן. ועם זה שהוא יגיד לך עוד פעם, הנה את רואה, אני לא שווה כלום. אז אז בעצם ההתמודדות שלך זה לא בקבלת ההחלטה, אלא מה אני עושה עם הבן האהוב והמיוחד שלי, כשהוא אומר לי, אני לא שווה. אני הייתי מסתכלת עליו, ואומרת לו, אתה יודע מה? אתה יודע מה? זה לא פעם ראשונה שאתה אומר לי, והפעם אני כבר גם כועסת. למה לא שווה? עכשיו, מאיפה הרעיון הזה? בגלל שאתה לא עושה צבא, אתה לא שווה? ואם יש מישהו שלא עושה צבא, כי הוא פציפיסט, הוא לא שווה? תראה את תפיסת הערך שלו, תראה את הדבר הזה, והבחור הולך לכלא. מה זה עושה אותו? לא שווה? זה עושה אותו אחר, זה עושה אותו מיוחד, זה עושה אותו ערכי, בערכים שלו. אותו דבר אתה. יש לך יכולות. עכשיו, צריכים לבוא למונולוג, זה מונולוג. למונולוג הזה את צריכה לבוא מוכנה, את צריכות לבוא מוכנות. ואת אומרת, יש לך יכולות, ואז את מתחילה להגיד את היכולות שלו. אם היכולות שלו זה בהומור, אם היכולות שלו זה בציור, אם היכולות שלו זה בדיוק, אם היכולות שלו זה בשיח, אם היכולות שלו זה באיזושהי ראייה מחוץ לקופסה, ותני הוכחות. יש לך יכולות, הנה פה עשית את זה, הנה שם עשית את זה, הנה כאן קיבלו את זה, הנה אתה לבד הבנת מה עדיף לך. אתה יודע איזה יכולת הסתכלות פנימית זאת? אין את זה לרוב הילדים בגילך כשאתה הגעת להחלטות האלה, שהיית בן 10, 11, 12, בן כמה שהוא היה. מצד שני, יש לך כמו לכל בן אדם אחר, נקודות תורפה. אתה יודע טוב מאוד, הרי צוחקים על זה, מה כשאנשים הולכים לראיון בארגונים גדולים, שואלים אותו מה החוזקות שלך, ואז שואלים אותו, ומה נקודת התורפה שלך? אין כזה דבר, אין, וגם לך יש נקודות חולשה, נקודות תורפה. ואחת מהן, וזאת שגרמה לאמא ולי לעשות את מה שאנחנו עושות, זה שקשה לך, שאתה מתקשה לגייס את הכוחות להתמודד עם הרבה אנשים. וצבא זה הרבה אנשים. ומה שאמא ואני עושות, זה את הדבר שהוא הכי חשוב מהבחינה הזאת. מגנות על הילד שלנו. נקודה. זה התפקיד העיקרי שלנו. אתמול ראיתי איזושהי קטע של סרט, איזה קומדיה מטופשת שלא שווה כלום, הייתי שם 5 דקות ויצאתי, אבל ב5 דקות האלה אומרת איזה אמא, מישהו אומר לה, אוי, אבל את גם דואגת לזה, אז היא אומרת, אני אמא, אמאות יכולות לדאוג לכמה דברים בבת אחת. אוקיי?
נכון.
זהו, זה בדיוק הקטע. אז זאת ההתמודדות שלך בעצם, ההתמודדות שלך היא כשהוא אומר לך אני לא שווה, את לא מתמסרת, אוי, כן, לא, לא נכון, למה? אלא את עונה לו בעוצמה. סלח לי, אתה יודע מה? די, אני גם לא רוצה לשמוע שמישהו אומר על הבן שלי, גם אם זה הבן שלי, שהוא לא שווה. ואז את מתחילה לתת לו הוכחות למה הוא כן.
כן, על הציור אני יכולה לתת לו, באמת הוא מצייר מדהים.
לא, יש עוד כמה דברים. Okay. תשבו רגע ותחשבי כן. לאורך ההיסטוריה, איפה הוא הוכיח okay. אקסטרה חוכמה, איפה הוא הוכיח אומץ. איפה הוא הוכיח קבלת החלטה נועזה, כמו לא להישאר בבית ספר הרגיל ולחזור לכיתה קטנה. זה מישהו שלא שווה, לא מסוגל להגיד, מישהו שחושב שהוא לא שווה היה נשאר בכוח וסובל. לא. תראה איזה היגיון בריא. תראה איזה אומץ לבוא ולקבל החלטה כזאת ולהגיד לי. תראה איזה הבנה של מצב שהיה לך כשהיית כולך בן 11. את מבינה? בגלל זה אני אומרת, למונולוג הזה צריכים לבוא מוכנים.
אוקיי.
מה הוא יגיד לי? איך אני עונה לו? מה הוא יגיד לי? איך אני עונה לו? כי את מכירה את הבן שלך, הוא יגיד לך. אז את צריכה שיהיה שם הדברים לענות לו.
אוקיי.
יש לך רעיונות?
כן, כן, בטח. בטח, המון, המון.
זה נראה לך, זה...
הוא ילד מדהים, זה אין פה...
לכן, זה לא מספיק להגיד לו, אתה ילד מדהים, הוא צריך הוכחות.
יש לי המון, בטח.
בדיוק, בדיוק. תרשמי, תכיני אותם, מה באמת הוא יכול להגיד? אני המצאתי לבד, הוא יגיד, אני לא שווה. מה עוד הוא יכול להגיד?
למה... הנה, כולם, כאילו, יש לי עוד 2 ילדים בוגרים.
אוקיי.
אז הנה, האחים שלי
הלכו. כי אתה לא, אתה לא הוא ואתה לא הוא. ואז תתני איזה שם נקודות. תראה את ההוא איך הוא התמודד בזמנו, ואתה זוכר שהיה לנו בבית את הבעיות וזה, והעיפו אותו ועשו, אני לא יודעת מה. אתה אחר. אתה אחר
ואתה... גם הממצאי היה לנו המון בעיות.
זהו, אז מה, אתה משווה? אז אתה משווה. כל ילד, כל אדם הוא עולם ומלואו. אתה בא עם החוזקות שלך והיכולות שלך, ואתה בא עם נקודות התורפה שלך, גם הוא עם החוזקות והיכולות שלו. אז הם התגייסו. הייחודיות שלך היא כזו, היא בעיקר תבוא לידי ביטוי בקושי, סביב הרבה אנשים, והצבא זה משהו דורסני. זה משהו שלא רואה את הפרטים שלו, לפחות בהתחלה.
נכון, נכון.
זה מה שאת אומרת, והייחודיות שחי בכך, שכן צריך לראות, קודם כל, את במת המיוחד, ועל זה לעבוד, ולזה לתת, ולזה לתת לבוא לידי ביטוי, כן, דברים כאלה ואחרים. זאת אומרת, את צריכה לחשוב מה הוא אומר, ואיך אני עונה לו בעוצמה. ולא במילים כמו נהדר, מיוחד, יוצא דופן אחר, זה מופשט בדוגמאות מהחיים.
הוכחות בשטח, כאילו.
כן, כן, דוגמאות מהחיים. כן.
דוגמאות.
כן.
אוקיי.
כן, שלה, של אחיו ושלו.
אוקיי. זהו.
וכשאתה תהיה, אני לא יודעת מה, צייר הדיוקנאות, כשאתה תהיה, זה צייר הדיוקנאות של הצבא, על תקן מתנדב. מה בדיוק נגיד להם? שזה פחות טוב או יותר טוב ממה שהם עושים? זה שווה ערך.
כן, לגמרי.
כל אחד, אז זהו. אז תראי, לא בטוח שזה בסוף, הוא יגיד לך, כן, בסדר, הבנתי, אני מקבל את רוע הגזירה. לא. כי הוא בן 18, הוא יהיה בן 18 ורבע, 18.5, לא תמיד מאוזן הורמונלית, גם בגלל גיל ההתבגרות. תחושת הערך שלו באמת נמדדת על הקבלה. החברתית בחוץ, ודווקא זאת נקודת התורפה שלו, והוא יודע שהוא בחינוך מיוחד, והכל שם מיוחד, והכל שם שונה, והכל יוצא דופן, הוא מבין את זה.
הוא מבין
את זה, וזה פוגע באמת בתחושת הערך שלו. אז מה שנשאר לנו זה לאהוב אותו יותר, וכל הזמן להוכיח לו כמה, איזה דברים מאוד מיוחדים יש לו לתת ליקום הזה. ורק צריך את התנאים, וללכת לצבא ולהיכנס לטנק או לרוץ על ג'בלאות, זה לא התנאים. שום דבר מהמיוחדות שלו לא תוכל לבוא לידי ביטוי שם, להפך. זה עלול אפילו להוריד אותו עוד יותר.
נכון. זה עלול להרוס לי כל מה שהוא הגיע עד היום. זה די רחוק.
גם שתחושת ביטחון עצמי ותחושת ערך.
כן,
לכן
כן,
אני
כן.
חוזרת ואומרת שוב, אתם תעשו את מה שאימא צריכה לעשות, ואז תהיו מוכנות כמה שאפשר לשיחה הזאת. וגם אם הוא אומר משהו ואין לך מענה, ללכת לחשוב, 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 להרים טלפון אליי או למישהו לברר, אז מה אני אומרת, ואז לבוא ולהגיד לו, אתה יודע, אתה זוכר שלפני שבועיים אמרת לי, לא היה לי מענה באותו רגע, בלי להתבייש. ואני מסתובבת עם כל זה וחושבת על זה וחושבת על זה, ואני רוצה לענות לך על זה עכשיו. ואנת איך עושים את זה?
כן, לחזור לזה.
כן, בלי למצמץ. בלי למצמץ. לא תמיד יש לי. אני זוכרת, אני פעם אמרתי למישהו, אני מבינה מאוד מהר כשמדברים אליי מאוד לאט. זאת אומרת, אני גם יש לי הרבה דאבל טייק. זאת אומרת, הרבה פעמים אני מוצאת עצמי ב... וואי, מעניין בעצם. משהו אמר לי... בעצם יש איזה שהן משמעויות שלא חשבתי עליהן באותו רגע. אז שחשבתי על זה, שבועיים אחרי, שבוע אחרי, אז אני אעלה את זה. מה? למה מה? לא הולך לאיבוד. זה עדיין חלק ממערכת היחסים, זה עדיין משהו שאני רוצה שיהיה שם. זהו, כן. ככה זה עובד. עזרתי?
בסדר גמור. כן, תודה.
מעולה,
תודה רבה.
מעולה, מעולה.
תודה רבה לך.
כל טוב. יש כבר מישהי על הקו? יש מישהו על הקו. שלום. הלו. אין אף אחד. מאיר עלה. אין לי אף אחד, אז אני רגע עונה, יש לי פה שאלה, שהגיעה מאימא, שכשדיברנו איתה, היא אמרה שהיא מתביישת לעלות לשידור, אז היא, זה כתוב. אני אימא לבן 12, ובני הצעיר מבין 3 ילדים. דרך כלל, היא כתבה הקטן, אני אומרת הצעיר, כי אני זוכרת שכשהבת שלי הייתה בת 12, תמיד הייתי אומרת, תכירו, זו ביתי הקטנה, ביתי הקטנה, ביתי הקטנה. היא הייתה גם הקטנה מבין 4. ויום אחד היא באה אליי והיא אומרת, אמא, יש לי בקשה מאוד גדולה אלייך. בקשה, אל תקריא לי יותר ביתך הקטנה, תגידי ביתך הצעירה. זהו זה. מאז לקטנים אני קוראת הצעירים. במיוחד בגיל ההתבגרות. בקיצור, אני אימא לבן 12, בני הצעיר מבין 3 ילדים. אנחנו משפחה דתית, אבל עם טלוויזיה ויוטיוב, אז אני יכולה לומר שהוא כן רואה נשים לא צנועות ונשיקות, אבל עד כה זה לא השפיע. לאחרונה, הוא החל לגעת בעבר המינה בחדרו הפרטי, ואני מבינה שזה טבעי. מעניין אחת יודעת, כנראה מישהו מהבנים ראה או משהו. אמנם זה ילדי הקטן, אבל עם הגדולים לא נדרשתי לעניין, ואני לא יודעת כיצד לגשת אליו ולשוחח על כך. אודה לעזרתך והכוונה. תראי, מכיוון שאת מבינה שזה טבעי, זה כבר נפלא. זאת אומרת, אחד הדברים שהגיל הזה עושה, הוא בעצם, זה גיל מאוד יצרי. השחקן הראשי בגיל ההתבגרות זו המיניות. ממש זה השחקן הראשי. עכשיו, ברגע שגדלים במשפחה דתית או חרדים, תלוי מה היו המסרים שם כל הזמן. אם היו מסרים שזה רע, שיצר זה רע, מיניות זה רע, באותו רגע שזה קורה, וזה קורה לכולם, יש לנו חבר, חבר שלנו, חילוני, שבעצם היה במשפחה חרדית וגם גדל בישיבה, ואני שומעת סיפורים מהישיבה, המון. ואת הסיפורים שלו, שמה הוא היה, מה היה קורה, מה הוא היה עושה כדי ללכת ולעונן, כשכל פעם זה עלה לו. וכשישבו וישבו ולמדו גמרה, וזה 4 שעות להתפלפל ולחזור על אותו חומר ואותו חומר ואותו חומר ואותו חומר, מה שהם עשו, החבר'ה הצעירים, שכולם, כמו שאמרתי, המין הוא השחקן הראשי, הם חיפשו בגמרא את כל הדברים האלה שמדברים על מן, על רחב הזונה, הזאת זה סטייה, וכל המילים האלה שישנם שם, זהו זה, זה רק מראה לכם כמה זה טבעי, ואם אנחנו לא מייצרים את תדמו גלגל, שרק הולך ומתנפח וגדל 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 ורוצה ומיני וזה ישנו וזה עומד ועומד ומתגרים בלי לרצות, בלי לחשוב, אוקיי? זה קורה. אם אנחנו לא מייצרים שם חור קטן שהאוויר יוצא ממנו, הם מתפוצצים. ככה זה עובד בהכל, בכל סוגי הרגשות. לכן, אם את חושבת שאת זו שיכולה לדבר איתו על זה, כי לפעמים יש קשר מעולה בין אמא והבנים, ואמא יכולה לדבר על מיניות מעולה עם הבנים. אני זוכרת שהיו לי שיחות נהדרות עם הבנות והבנים, הם תמיד ידעו שהם יכולים לבוא ולשאול אותי, מה זה טמפון? למשל, מה זה טמפון? פתאום יום אחד, לא, לא יודעת, הם שמעו, הם גילו, הם ראו, מישהו אמר, אוקיי, במקרה, אני לא יודעת, הוצאתי מעתיק, משהו. כל הדברים האלה, אם זו, את חושבת שזו את, זה מעולה. או אבא שלו, או אחד מהאחים הגדולים שלו. אבל מה שהוא צריך לשמוע זה, תקשיב, את לא, לא צריכים להגיד, אתה נוגע בעבר המין שלך. תקשיב, אתה בן 12. ומה שקורה בגיל הזה, זה מתחיל כבר קודם, וזה נמשך לאורך כמה שנים. בעצם, יש תחושות מיניות מאוד גדולות. והתחושות המיניות האלה בעצם זה משהו שמתחיל במוח, שרואה משהו שמעלה חשק מיני, והתגובה הגופנית של זה, היא שעבר המין שלך מזדקר, הפין שלך מזדקר, וגם אתה נוגע שם בדרך כלל זה כדי גם להרגיע. גם אותו, גם את הגוף, גם את החשק המיני. זה נקרא חשק מיני או יצר מיני. עכשיו השאלה, אם הוא שמע כל מיני מילים שיצר זה דבר רע, אז אם את רוצה להגיד יצר, את לא יכולה, את לא חייבת להיות, להגיד רע או טוב. יצר זה משהו טבעי, זה משהו שקורה לנו בגוף, זה קורה לכולם. הדבר היחיד, ואם אתה נוגע בפין שלך בעבר, למה זה נקרא גם עבר המין? כי כל המיניות היא שם, ואתה נוגע וזה נעים לך, ואתה נרגע. זה טבעי. ואנחנו שמים את זה בתוך המקום הזה שנקרא פרטיות. ונכון, אתה עושה את זה באמת בחדר הפרטי שלך. אנחנו פה כדי להגיד לך שהמיניות עכשיו, עד עכשיו היית ילד, עכשיו אתה כבר נער, והמיניות היא חלק מאוד גדול ממה שעובר עליך עכשיו, בהתפתחות שלך. מה שמתפתח זה גם הגוף שלך, אתה עולה על המשקל ואתה נהיה יותר גבוה, מה שמתפתח זה גם השכל, המוח שלך, המוח מסוגל להבין יותר, לקלוט יותר, לפרש יותר דברים, ומה שמתפתח זה גם הנושא של המיניות שלך. עכשיו אתה במסע של כמה שנים לכיוון להיות גבר, גבר שלם, גבר מושלם, גבר שמבין דברים ומקבל החלטות, ובשלב יותר מאוחר גם קושר קשרים עם נשים, שזה קשרים של אהבה, וזה גם קשרים מיניים. כדי ללדת ילדים בסיכומו של דבר צריכים להיות בקשר מיני. זה מה שיש לך לעשות. זה מה שצריך. ההכוונה היא לבוא ולדבר, לדבר מתוך סולם הערכים שלך, לא להשתמש במילים של אסור ומותר, לא להשתמש גם במילים של נוקטות עמדה, זה רע או זה טוב, זה מותר או זה אסור, אלא דברי על הגוף, דברי על הטבע, דברי על התפתחות, כמו שאמרתי, היא גם גופנית, היא גם שכלית, היא גם מינית, דברי על המסע שהוא יעבור בשנים האחרות, ועל זה שבאמת מה שהוא עושה היום, והוא נוגע בפין שלו, בעבר המין שלו, הוא עושה את זה בחדר הפרטי, רק באמת נקודה להגיד שהוא מבין שזה עניין פרטי. ושהוא גם יבין שזה טבעי. כך אלוהים ברא אותנו, ככה הטבע ברא אותנו. ובעיקר, בעיקר כן, שהוא יבין שזה המסע שלו לכיוון היותו גבר, בוגר, שמקבל החלטות בוגרות, שיהיה בקשר עם אישה, והקשר הזה יהיה קשר, כמו שאמרתי קודם, של אהבה, של הערכה ושל מיניות. אני לא יודעת כל הנושא של זרעים, ביציות וכל הדברים האלה, מישהו צריך להגיד לו, פשוט צריך להבין, זה העולם. כמו שיש שכל, יש גם זרעים, כמו שיש, לא יודעת מה, היגיון בריא, יש גם מיניות. והדברים האלה הולכים יחד, אחד בחד, ועל זה צריך לדבר. אז תוציא מתוך המונולוג הזה שלי, כמה משפטים שיכולים לשרת אותך, תקשיבי לזה שוב ושוב ושוב, תרשמי. תחשבי מי יכול לדבר על זה עם הילד, עם הנער, בלי להתבייש. כי אין שום בושה בלדבר על מיניות, כמו שמדברים על האף, ומכניסים את האצבע ומחטטים באף, זה בדיוק אותו דבר. ככה גם מעוננים. ואז אם מישהו יגיד, אתה שופך, אם הוא שמע את המשפטים, שופך זה הערכה לשווא או משהו כזה, צריך לדבר איתו על זה, צריך להרגיע אותו. כי אתם דתיים, אבל אתם כן חשופים לעולם. זהו. זה מה שיש לי להגיד. אני מקווה שעזרתי. אהו, נמשיך. ואני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, אתם כמובן ממשיכות וממשיכים להיות איתנו, ולהתקשר ל-0552-103-103, וגם לשלוח הודעות כתובות בטקסט בוואטסאפ, 054-70-103-70, ויש שיחת טלפון. שלום.
שלום, בוקר טוב, מיכל.
בוקר טוב, שלום יקירה, היי.
היי, אני סבתא לשלושה נכדים משתי הבנות שלי, יש לי ארבעה ילדים, שתי בנות ושני בנים.
כמוני.
לשתי הבנות, לבת הגדולה יש שני ילדים, אחד בן 4.5 ואחד בן שנה, ולקטנה יש ילד בן 3.5, פחות מ3.5, 3 ו3 חודשים.
אוקיי.
כשהם נפגשים, וזה קורה די הרבה, הילד הגדול, בן 4.5, מרביץ לילד בן 3.5 של האחות השנייה, לבן דוד שלו. אבל בצורה שהוא רוצה ממש להרוג אותו. הוא ממש ממש שונא אותו. ממש, אנחנו לא מצליחים להפריד, אסור להשאיר אותם שנייה אחת לבד, כי הוא דוחף אותו ומרביץ לו, והקטן מאוד מאוד מנסה כל הזמן לעשות את מה שהוא עושה, ולשחק איתו ולשתף אותו, והגדול ממש דוחה אותו כל הזמן.
אוקיי.
ממש, ממש.
בואי נגיד לך מה צריך לעשות.
כן.
קודם כל אני מנחשת שזה בגלל הקשר החם והחזק, בעצם הבן 3.25, כשהוא נולד, הוא בעצם כאילו היה אח קטן. הוא גזל מהנכד הבכור את הבכורה, בתחושה של הבכור. לדעתי, מבינה? זה כאילו הם נולדו לאותה משפחה. זאת אומרת, אבל לא נורא, זה ניחוש. איזשהו סוג של השערה. בואי נגיד לך מה צריך לעשות. כשהילדים הם מאוד צעירים, צריכים להבין, הם עובדים כאן ועכשיו, ובעצם הם אגואיסטים עד סף נרקסיסטים. מה שמעניין אותם זה הוא. הוא. עכשיו, הוא יודע שאסור להרביץ, הוא יודע שזה לא נעים, הוא יעשה את זה. כי הוא לא אוהב אותו, הוא לא סובל אותו, הוא מקנה בו, זה, לא רק זה. יש סיכוי מאוד גדול, שכל פעם שהוא מרביץ ותוקף את בן דודו, את בן דודתו, עוד לוקחים אותו, מדברים איתו, משוחחים איתו, אולי כועסים עליו, אולי... זאת אומרת, יש שם המון עיסוק סביב העניין הזה. מאוד שלילי, אבל הורים יקרים, אתם צריכים להבין, תשומת לב מבחינת הילד, זה לא חשוב אם היא חייבית שלילית. הוא תופס את הנפח, על ידי זה שהוא מרביץ, אבל הוא גם מרביץ כי הוא לא אוהב אותו. עכשיו, כדי שהוא, אני רוצה לייצר מה, אני לא יכולה לגרום לילד לא להרביץ. זה משהו שצריכים להפנים, אני אומר אותו בשבועות האחרונים ברדיו, אני חוזרת ואומרת שזה שוב, אנחנו לא יכולים לגרום לילדים לעשות שום דבר שאנחנו רוצים, לא יכולים לגרום לו להרים את המגבת, לא יכולים לגרום לו לקחת הנעליים המסריחות של המסלון, לא יכולים לגרום לו לא להרביץ לאחיו, לא יכולים לגרום לו לפנות השולחן, לא יכולים לגרום לה להגיע כשאני קוראת לה, כלום! אין לנו שליטה לא על הידיים שלהם, לא על הרגליים שלהם ולא על הפה שלהם. הדבר היחיד זה אני יכולה לעשות, מה אני יכולה, איזה מציאות אני יכולה לייצר, שכשאני אחזור עליה, שוב ושוב ושוב, זה לא קורה אחרי פעם אחת, מה שקורה אחרי פעם אחת זה טראומה, אנחנו לא הולכים לייצר טראומה, אנחנו הולכים ללמד אותו, וכדי שהוא ילמד, תהליך למידה קורה, אחרי שמשהו קורה, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, שוב ושוב ושוב, לכן, צריך לבוא, ולהגיד, אמא של הבן 4.5, צריכה לבוא ולהגיד לו, אנחנו הולכים עכשיו, ואנחנו נפגשים אצל סבתא, וגם יהיה שם, נקרא לו עידן. עכשיו, אנחנו יודעים שכל פעם שאתה רואה את עידן, אתה מרביץ לו, ודוחף אותו, ונושך אותו, תגידו את כל הדברים שהוא עושה, וחוטף לו, וכל מיני דברים כאלה. ועד היום תמיד התערבנו, ובאנו, וכעסנו, אנחנו לא רוצים לחוס עליך. ואנחנו גם לא רוצים להגיד לך את זה יותר, כי אתה יודע שזה אסור. אתה ילד טוב, אתה מתנהג מאוד יפה במקומות אחרים. לכן, מהיום, מעכשיו שאנחנו הולכים לסבתא ואתה תראה את עידן, אם לא תצליח להתאפק, וכן תדחוף אותו, תרביץ לו, תנשוך אותו, תחטוף לו, תעשה את כל הדברים הלא טובים האלה. אנחנו לא נגיד לך כלום, שום דבר. אנחנו באותו רגע ניקח את עידן, ואנחנו ננחם אותו. זה מה שנעשה. עכשיו תקשיבי רגע טוב, אמרת על, על, על המונולוג הזה, על הנאום הזה, לא חוזרים יותר אף פעם. מעכשיו הוא רק צריך לקרות. כי ברגע שהבן 4.5 יראה את הבן 3.25, הוא יתקוף אותו. וזה, וזה עוד משהו שאני רוצה ללמד הורים. תמיד ההורים אומרים, הוא בודק אותי. זה תפקידם של ילדים, לבדוק. מה שהם רוצים לדעת זה האם פי וליבי שווים. האם אני אומרת ועושה. האם אני עושה את מה שאמרתי. ככה לומדים. זה החינוך. ועד היום אמרתי לו, אסור, 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 אסור. אם תרבות, אני אקח לך, אם את זה, אני אעשה לך. ואיקש דבר לא קרה. עכשיו, ברגע שהוא תוקף את עידן, את הבן 3.25, באותה שנייה, אפילו לא מסתכלים עליו, רצים, לוקחים את עידן, מרימים אותו לידיים, אומרים לו, בוא מתוקי, אני אתן לך סוכריה, אני אנחם אותך. בוא מתוקי, נשטוף פנים, ואחרי זה תבוא, תמיד במטבח עם סבתא, רק סבתא ואתה, ונעשה מיץ תפוזים. בוא מתוקי, זה לא נעים, אני יודעת, אני יודעת, זה לא נעים. הנה, לסבתא יש בפריזר כזה קרח ומשהו. אני רוצה שירצר מצב שהבן 4.5 יבין שההתנהגות שלו מביאה לו הפסדים. ומה זה הפסדים אצל ילד בן 4.5? שהצ'ילבה שלך מקבל יותר ממך. אין דרך אחרת. עכשיו, זה נורא לא נעים לבן 4.5. עכשיו, יכול להיות שהוא ירוץ, והוא יתחיל למשוך לך בידיים, מי שירים את הבן 3.25, את עידן הזה, שהמצאתי לו שם עכשיו, כן, מי שמחזיק אותו על הידיים, יכול להיות שהוא ימשוך, כי הוא יהיה נורא אומלל, הבן 4.5, הוא יהיה נורא אומלל. אז מישהו אחר צריך לתפוס אותו, ולהגיד לו, יואבי, תן לסבתא לנחם את עידן עכשיו, עוד כמה דקות הם יחזרו. עכשיו, איך שתחזרי, הוא יעשה את זה עוד פעם. שוב את לוקחת את הילד בן 3.25 על הידיים, ואת אומרת לו, בוא נשטוף פנים, אני איתך, אתה יודע מה? בוא אתה ואני נרד למטה, נראה עם החנות של הגלידה פתוחה. ואת יוצאת מהבית, כסערה, עם הבן 3.25 על הידיים. הבן 4.5 ירוץ לדלת וירצה, תופסים אותו, ואומרים לו, לא מתוק שלי. שימי לב, אני לא כועסת עליו, ואני גם לא מדברת על מה שהיה. אני נותנת לו ללמוד לבד, הוא לומד, הוא מתוק, הוא חכם. אז אומרים לו, לא, 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 תעזוב, סבתא ירדה לנחם את עידן, עוד כמה דקות הם יחזרו. אבל גם אני רוצה, אבל גם אני רוצה, אבל היא קונה לו גלידה. אני לא יודע, אני לא יודע. אבל היא ישב, תעזוב, תן לה לנחם אותו, עוד מעט הם יחזרו. אוקיי?
רציתי, כן. רציתי לומר שיש באמצע דוד, הבן הגדול שלי, והם משוגעים עליו שניהם, הוא עושה להם לונה פארק, כן, הוא מעיף אותם, כן, והוא משחק איתם, כן. והם משוגעים עליו שניהם, והם כל הזמן מתחרים עליו.
אוקיי, כן.
אז אולי את תשומת לב הזאת.
לא, אז יכול להיות, יכול להיות ש... אז יכול להיות שאפילו אותו דוד יכול להגיד את זה.
כן.
תקשיב, כן. אני רואה, זה נורא נורא לא נעים לי. אנחנו מדברים איתך על זה המון, אני, אם זה יקרה בנוכחותי, אני צריך לנחם אותו. זה מין הסבר שיכול להיות. או, שמי, הם רבים עליו, אני מכירה את זה. גם לי יש אחד מהבנים שלי שתמיד היה, כל הנכדים היו משתגעים עליו, היה הופך אותם, שגע אותם, והיו מרביצים לו, היה מרביץ להם, אוי, שאני מכירה את זה, זה כיף. שמי, זה דינמיקה נדרת, שמחה, של דודים ובני דודים. עכשיו, הגדול נורא מקנה. בבת דודתו, הוא פשוט נורא מקנה, ועד היום הוא בעצם לא למד שלא כדאי לו. כל מה שנעשה עד היום, עוד לא גרם לו להסיק את המסקנה שכדאי לו להתאפק, כי הוא משלם, הוא משלם על זה מחיר. עכשיו, הוא גם, אסור לשכוח שהוא בן 4.5, נכון, הוא כבר בן 4.5, ונכון, הוא הגדול בין הבנים, אבל הוא רק בן 4.5, אבל הוא רק בן 4.5. רגע, גם מהיכולת שלו לווסת את הרגשות שלו, גם מהיכולת שלו להתאפק, גם אולי הטמפרמנט שלו כזה, זאת אומרת, רגע, לא, בואו לא נתבלבל. אין לנו פה איזה מפלצת קטנה, יש לנו פה ילד עכשיו, שאני רוצה ללמד אותו, שלא כדאי לו להתעלל בעידן, נקודה. נקודה. יכול להיות אפילו שאם זה קורה, והבן שלך שהם מתחרים עליו בבית, יכול להיות שבאותו רגע הוא צריך לקחת את הבן שלוש ורבע ולצאת איתו. ואז מסכנצ'יק, אני רוצה שתבינו, זה לא יעבור בלי רגשות עצובים של הבן ארבע וחצי. הוא יהיה נורא עצוב, הוא יהיה נורא מוטרד, הוא נורא ירצה גם, נורא, הקנאה שלו תהיה גם, ואז מחבקים אותו, ואומרים לו, מאמי, כמה דקות, חייבים לנחם את עידן, תכף הם חוזרים, תוכלו להמשיך לשחק. ואז חוזרים, וממשיכים לשחק כאילו לא היה כלום. ואז 10 דקות אחרי זה הוא לא יצליח לתפק, ועוד פעם הוא ירביץ לו. ושוב תחזרו על זה אותו דבר. אתם נדרשים להתאפק, לא לדבר, לא שיחת הפקת לקוחים, לא להגיד לו, אבל אתה יודע שאם לא היית מרביץ לו, לא אומרים את זה, די לדבר. היום ההורים והמבוגרים מדברים יותר מדי. ילדים לא לומדים מדיבורים, לא לומדים משיחות, לא לומדים מהפקת לקחים. לא. ילדים לומדים רק מדברים שקורים להם בחיים. למי אני צריך לחייך כדי לקבל שוקולד? כי הוא למד. שאם הוא מחייך, למי לא כדאי לי להכעיס? כי אז הוא כועס עליי, ואני מפחד שהוא כועס עליי, אז אני לא אכעיס אותו יותר. מזה לומדים. רק מחוויות, מדברים. זהו. זה לדעתי מה שצריך לעשות. צריך לקחת בחשבון ולהגיד לביתך, לתת לביתך להקשיב, ולהגיד לביתך, תקשיבי, זה 3, 4, 5, 6 פעמים, לא יותר, שהבן 4.5 הזה יהיה מאוד עצוב, מאוד עצוב, אבל חייבים לתת לו ללמוד. לא מרביצים. מה המחיר של ההרבצה?
זה לא רק להרביץ, הוא לא מוכן אפילו לתת לו יד, לשבת לשחק איתו, כלום,
לא, תפסיקו לבקש גם בחייכם. אתם גם, אתם צריכים להגיב לא לזה שהוא לא משתף פעולה, אלא לזה שהוא מתנהג באלימות. זה שהוא לא רוצה לתת לו יד, הוא לא רוצה לתת לו יד. הוא לא חבר שלו, הוא לא אוהב אותו, למה אתם מבקשים את זה ממנו בכלל? זה הצ'ילבה שלו, לא באמת. תפסיקו עם הדברים האלה, כאילו אני אנסה לייצר חברות. לא. החברות תקרה רק אחרי שהוא יבין שכדאי לו להיות נחמד אליו. והוא יבין את זה רק אחרי שהוא ישלם מחיר, בגלל שהוא לא נחמד אליו.
אוקיי.
ואנחנו מייצרים את המחירים, וזה לא, פעם היו מרביצים לו מכות, אנחנו לא מרביצים היום. אנחנו גם לא משפילים היום. נכון, אני לימדתי אותך פה, הראיתי לך איך מייצרים מצב, שבו נקרא לו זה מצב שבו הילד כועס, או הילד עצוב. את מבינה? אבל זהו, אבל לא מצב של השפלה או משהו כזה, זה איננו שם.
כן, כאילו מטפלים בשם
הזה. בהצלחה.
המון המון תודה.
בהצלחה, את גם מוזמנת להתקשר עוד חודש ולהגיד אם זה עבד.
אוקיי, בסדר, נעשה את זה.
כל טוב.
המון תודה.
בבקשה, בבקשה. שבת שלום, יקירה, שבת שלום. ומהר מהר לשיחה הבאה. שלום.
בוקר טוב, מיכל.
היי, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, במיקרו, בסדר.
יופי, אני מאוד נהנית לשמוע אותך כל יום שישי.
תודה רבה.
יש לי שאלה. Mm-hmm. יש לי ילדים ונכדים, mm-hmm. ובתקופה האחרונה אני מזמינה אח שלי עם שני ילדים בני, נגיד 7 ו-10 בערך, mm-hmm. ומאוד קשה לנו איתם בשולחן. הם בדרך כלל באים לכל השבת, אוכלים איתנו את כל הארוחות. Mm-hmm. זאת, ההורים שלהם נותנים להם יד חופשית כזאת, כאילו לא מהירים להם. הילדים שלי כאילו מחונכים, ברוך השם, אוכלים כמו שצריך.
אוקיי.
נופל להם, נשפח להם, הם אוכלים קצת עם הידיים, קצת עם המזלג. אני לא יודעת אם להעיר או לא, בגלל שזה אח שלי, זה לא נעים. איך אני צריכה להתנהג איתם?
אני חושבת שתבואי לאחיך.
כן.
שהוא מוקיר תודה גם כך. ותגידי לו, יש לי דילמה. באמת. ואני רוצה את עזרתך, אלה המילים, שימי לב, לי יש התלבטות ואני רוצה את עזרתך, להגיד למישהו, אני רוצה את עזרתך, אני צריכה את עזרתך, אתה יכול אולי לעזור לי לקבל החלטה, או לשנות התנהגות שלי, או משהו כזה, זו פנייה שכבר מייצרת איזושהי נינוחות ואמפתיה אצל השני, מבינה? ולא התנגדות, אוקיי? ואז את אומרת לו, אנחנו יושבים בארוחות שאתם מתארחים אצלי, אני אוהבת לארח אתכם, ואני רואה את הנכדים עושים ככה וככה, או את הילדים שלך, עושים ככה וככה וככה וככה, ואני מתלבטת, האם להעיר להם? לא לאכול עם הידיים, אלא לקחת הסכין והמזלג, אני מתלבטת להגיד להם, האם לא לצעוק, כי רגע מישהו אחר מדבר. מה אתה אומר? מה אתה אומר? שאני אעיר או שאני אניח לזה? עכשיו, בואי רגע, את ואני עושות עכשיו משחק תפקידים, אני לא צוחקת איתך ברצינות. עכשיו, את אחיך, את אחיך, את מכירה אותו, הכי טוב. אני עכשיו באתי, אני זאת את. ואני אומרת לו, אני צריכה את עזרתך. אני רואה לפעמים את הילדים עושים, ואני רוצה מאוד להגיד להם, תניחו את הידיים, תאכלו עם המזלג, או אני רוצה לפעמים לבקש רק רגע, אל תצעקו, כי סבא מדבר, וכל מיני דברים כאלה.
לא, 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 הם לא צועקים.
לא, 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 את אומרת את הדברים, אז את אומרת את הדברים, והם זזים בכיסא, והם יורדים, והם באים, אני ממציאה, כי אני לא יודעת מה קורה.
כן, כן.
תני שתיים, שלוש דוגמאות, לא יותר משלוש דוגמאות. ואני לא יודעת אם זה המקום שלי להעיר להם, אל תאכלו עם הידיים, קחו את המזלג, או שלא. מה אתה אומר? מה אתה חושב? עכשיו,
אני חושבת שהוא יבין אותי.
לא, מה לדעת איך הוא יענה לך? איזה משפט הוא יגיד לך בחזרה?
שהוא ילמד אותם איך צריך להתנהג באמת בשולחן.
אבל הדילמה שלך, הדילמה שלך זה האם אני מהירה כן או לא. תגידי לו, אני רוצה אבל לשאול, זה בסדר שתלמד אותם, אני מתלבטת אם יש מקום לזה שגם אני העיר, ואם ההערה שלי אולי תתרום. מה אתה אומר? מה הוא יענה לך?
אני חושבת שהוא יסכים שאני
העיר,
ככה נראה לי.
בסדר, עכשיו, איך שלא יהיה, מה שהוא יגיד לך, זה מה שתעשי. אם הוא יגיד לך, אל תעירי. לא, אל תעירי. אני אעשה את המרב שאני יכול. או תסיבי את תשומת ליבי, ואני אראה, ואז אני אעיר להם. ואם הוא יגיד, כן, תעירי, אז תעשי את זה עם הרבה אורך רוח וסבלנות. או אפילו, את יכולה לקחת אותם כי הם כבר גדולים, נגיד 7 ו-10, אבל אם הם קצת גדולים, מגיל 5 ועלה את יכולה, לפני ארוחה, קחי אותם רגע לאיזה חדר, תסגרי את הדלת, תעמדי ליד הדלת כדי שהם לא, אף אחד לא ייכנס, תשעני, ותגידי להם, אנחנו הולכים תכף לשבת לארוחה, ויש לי בקשה ממש, ממש גדולה כזו ענקית. אם אתם תצליחו, לא לאכול עם הידיים, אלא לאכול עם המזלג, עם הכפית, זה יהיה לי נעים. נורא אשמח אם אתם תסכימו להנעים לי את הארוחה, ולעשות 1, 2, 3. זאת הבקשה שלי. יאללה, בואו נצא ונלך לאכול. עכשיו, צבו לאכול. צאי מנקודת הנחה, שלא בטוח שזה יקרה. ואז את תעשי מה שהכיח אמר לך. הבנת?
הבנתי.
יש פה איזשהו מקום של תהליך, עד שהילדים ילמדו.
הבנתי.
אז את זה תקחי בחשבון. בעדינות, בעדיבות, אולי זה יעבוד, כי מה שעובד בדרך כלל זאת הדרך הטובה. וההערות באיזושהי רמה אינטימיות, בלי, לא תמיד ליד כולם. תבדקי, תעשי את כל הדברים שאת יכולה. באדיבות כן. רבה. ומקסימום את יודעת שזה לא יעבוד לך, ואז ההחלטה שלך, האם את מזמינה את אחיך ואת כולם, כי זה חשוב לך, כשאת יודעת שככה יראה השולחן. זה איזושהי קבלה של משהו פחות טוב, עם הטוב שיש בתוכו. זהו.
תודה רבה.
בבקשה, בהצלחה.
ושבת שלום.
שבת שלום, שבת שלום וכל טוב.
תודה.
בבקשה. זהו, המוזיקה מרמזת יקירה שאנחנו יוצאים להפסקה. של כמה דקות תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103 וכתבו הודעות וואטסאפ שמאירה ושני רואות 054-70-103-70 כמה דקות אתם לא הולכים לאף מקום אני כאן ואני חוזרת
וואלה ספורט ממשיכה ללוות את משחקי יורו 24 עם כל התקצירים והסיפורים המעניינים מחדרי ההלבשה. בואו לקרוא עכשיו באפליקציית וואלה.
חודש הספר משתלם ב...
כדאי לעצור בצומת ספרים.
לראשונה בישראל ורק בתדהר. אחריות ל-10 שנים על הדירה שלכם. לא קונים דירה בלי אחריות תדהר. תנאי האחריות ורשימת פרויקטים משתתפים מפורטים באתר החברה. תדהר, זו שיטה. 103
FM. אז היום הבאת את הזיה?
הזיה, שלום. רגע, לא הבנו, שלום.
שמע, מה קורה, שקפיה פה.
אתה הבנת משהו? כן.
מה קורה, שמע, שקפיה פה, ממש, ממש מתרגשת.
היא אמרה, איזה כיף להיות פה.
ממש.
את מדברת בפה סגור, אבל את יכולה טיפה לפתוח את הפה?
וואו, יכולה, סוף,
סוף, סוף. אולי נשאל אותה שאלות של כן ולא? אולי.
אני יכולה בעצם לדעת לכם גם תשורות סרטים, גם שם בעצם עושים בסיפור. מה שבא לכם.
אני חושב שקיבלנו פקס.
2-4 תוכנית הצהריים החדשה של 103 FM עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
שרי איתנו?
בא.
כן.
מיד ב-103 FM מיכל דליות. 103 FM
אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
שלום רב לכם באולפן אופק אלברט עם החדשות. המתיחות בצפון, בעיתון הלבנוני על עכבר מדווח כי בכירים במשרד החוץ ובמודיעין של מצרים ניהלו מגעים עם ארצות הברית כדי להכיל את האיתותים של ישראל לגבי הסלמה אפשרית בצפון. לפי הדיווח, ארצות הברית מתכוונת לשלוח משלחת בדרג גבוה שתיפגש עם בכירים ישראלים, כאשר ראש המודיעין המצרי אבס קאמל ימלא תפקיד משמעותי בנושא בימים הקרובים, שבמסגרתו משלחת של המודיעין המצרי צפויה לבקר בבירות. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. דובר צהל מעדכן כי ההתראה שנשמעה הבוקר בעין השלושה שבעוטף עזה על חדירת כלי טייס עוין הופעלה בשל זיהוי שווא. נמשכת הלחימה, כלי טייס של חיל האוויר תקפו והשמידו אתר שיגור מוכן שהוצב על ידי הג'יהאד האיסלאמי במחסה במרחב ההומניטרי בח'אן יונס, תוך מאמץ רב לצמצם פגיעה בבלתי מעורבים. במהלך השבוע צהל חיסל באמצעות כלי טייס של חיל האוויר את המחבל מוחמד אבו זה, מטיס רחפנים במערך האווירי של חמאס שביצע פעולות רבות שכוונו לפגיעה בכוחות צהל. במקביל נמשכת הפעילות של אוגדה 162 ברפיח והפעילות של אוגדה 99 במרכז הרצועה. בימה האחרונה הלוחמים איתרו פירי מנהרות והחיסלו מחבלים. ארמניה הודיעה על הכרה במדינה פלסטינית. בהודעה באתר של משרד החוץ הארמני נכתב כי ירוון מגנה פגיעה באזרחים וקוראת לשחרור ללא תנאים של החטופים. עוד נכתב כי ארמניה מצטרפת לקריאה של העצרת הכללית של האום להפסקת אש מיידית בעזה. בסוף ההודעה משרד החוץ של ארמניה כותב כי בהתבסס על האמור לאל ומאשרור המחויבות למשפט הבינלאומי ולעקרונות שוויון, ריבונות ודו-קיום בשלום, הרפובליקה של ארמניה מכירה במדינה פלסטינית. כתבנו אסף רוזנצוויג מוסר כי ארמניה היא המדינה 145 שמכירה במדינה פלסטינית והתשיעית מאז תחילת המלחמה. צבא ארצות הברית הודיע הלילה שחידש את הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה דרך המזח הצף שחובר שלשום מחדש לחוף. על פי ההודעה, אתמול הוכנסו מהמזח 656 טונה של סיוע הומניטרי, הכמות הגדולה ביותר שהוכנסה עד כה מהמזח ביום אחד. בנוסף, הצבא האמריקני הודיע הלילה שהשמיד ביממה האחרונה 4 כלי שיט בלתי מאוישים ושני כלי טייס בלתי מאוישים של החות'ים במרחב ים סוף. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
במקום להתעקע עם גלישה חרבו דרבו, תתקדמו לפרטר פרייבט 5G, רשת הסלולר המתקדמת והמובטחת ביותר בעולם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
תדירן, מזגן האינברטר הטוב בישראל, ועכשיו מגוון מזגני תדירן אינברטר מ-1390 שקלים בלבד.
תדירן, controlling the weather.
בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נמשיך את מגמת ההקלה בחום, פחות מעלה 2. גם בראשון הטמפרטורות ירדו מעט, הן יחזרו להיות רגילות לעונה.
תדירן, מזגן האינברטר הטוב בישראל, ועכשיו מגוון מזגני תדירן אינברטר מ-1390 שקלים בלבד.
תדירן, controlling the weather.
כן, אנחנו מגיעים גם לכל מקום שאתם שומעים את התשדיר הזה. פרטנר פייבר מגיע על כולם בפריסת הסיבים הגדולה בישראל. ועכשיו, חודשיים ראשונים חינם. להצטרפות כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103.
103 FM, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10-12. אנחנו בשעה השנייה שלנו, אורחות ומפיקות את התוכנית עם מאיר פרץ ושני רומנו. על הדיגיטל והפייסבוק לייב ירון זאבי, עידו טבת ואליעזר בן יהודה. ומי שאחראי על השידור הוא איציק אהרון. אתם ואנוכי משוחחות ומשוחחים בטלפון 0552-103-103 ושלחו גם הודעות טקסט קצרות ב-054-70-103-70. זהו, ממשיכים ישר והנה לשיחת הטלפון שמחכה לי. שלום.
שלום, שלום.
וברכה, היי.
היי, יש לי נכדה בת 11. היא לא מוכנה להתארח אצל הדודה שלה, אצל האחות של האמא. לא בחגים, לא סתם בימי שישי, אפילו אלינו, לסבא ולסבתא, היא לא באה בערב החג, בפסח. אנחנו לא יודעים מה קורה, מה הסיבה.
יש שם. את יכולה ללכת רגע אחורנית.
כן.
אני אדבר איתך תכף גם על נושא של סיבה, אבל את יכולה רגע להסתכל אחורנית ולנסות לשים את האצבע מתי זה התחיל?
האמת היא שיש לה חרדה חברתית, והיא מטופלת בכדורים, והייתה איזה זמן שלא הלכה לבית ספר, אני לא יודעת אם זה קשור בזה, אולי כן. זה כבר כמה חודשים ככה.
זה כמה חודשים, זה לא כמה שנים.
כן. לא, כמה חודשים.
אבל מעידך, היא הולכת למקומות אחרים עם ההורים שלה? או כן, היא כן באה כן. אלייך, אם היא יודעת שדודה שלה לא תהיה שם?
לא, אפילו בחג, הדודה לא הייתה, היא הייתה מוזמנת אצל מישהו אחר, והיא לא באה לחג. לערב החג פסח היא לא באה, נשארה בבית.
וכששאלו אותה למה, היא אמרה, אני לא רוצה.
לא בא לי.
לא בא לי.
כן.
למקומות חברתיים אחרים היא הולכת?
כן, כן, היא נפגשת עם חברות, היא מתארחת אצל חברות, אבל פה אצל הבני דודים, יכול להיות שאצל הבני דודים שהם שלושה ילדים והיא בת יחידה, יש איזה קשר, אבל גם אלינו האמת שהיא לא באה. הסבא והסבתא.
ופעם היא
גם
הייתה...
גם לצד השני היא לא באה.
גם לצד השני היא לא באה.
לא.
זה מאוד מעניין. זה מאוד מעניין.
מאוד מפריע, את יודעת.
תראי, ילדים לא פתאום... לא באים, לא פתאום משנים התנהגות. משהו שם ישנו, שלא ברור לנו מהו. מישהו אמר לה משהו, מישהו זרק לה הערה על איך היא נראית, מישהו נגע בה בטעות או בכוונה, מישהו, אני מדברת באופן כללי בכל מיני דברים. משהו, באותו, איזה יום אחד לא בא לה, ואז נעשה מזה כזה עניין שמאותו יום היא החליטה שהיא תופסת טרמפ על זה. זאת אומרת, כן, מה שהוא קורה, הוא יכול להיות קטן, הוא יכול להיות גדול, ואז הוא, היא בעצם מה שלא בא לה זה ללכת לאירועים משפחתיים.
כן, אפשר להגיד ככה, כן.
בשני הצדדים, גם של אמא וגם כן, של כן. אבא.
נכון.
אבל את אומרת שהיא יוצאת עם חברות, והיא בת 11, כן. אז היא בכיתה ה', היא הולכת לבית ספר.
נכון. התקופה היא לא הלכה לבית ספר. התקופה הארוכה היא לא הלכה לבית ספר.
בלעד הטיפול בחרדות.
כן, כן.
תראי,
כן.
במקרה כזה, כשיש לנו כן. משהו אובייקטיבי, אמיתי, זאת אומרת, משהו רגשי, משהו שהוא באמת על אמת, כן?
כן.
ואנחנו רואים דבר ויפוחו, מצד אחד היא הולכת ויוצאת, וכאילו החרדה לא באה לידי ביטוי, מצד שני היא לא מוכנה ללכת, ועכשיו פתאום אנחנו מחדדות את זה, בעצם היא לא מוכנה ללכת רק למקומות חברתיים, כי אולי אם אמא תגיד לה, בואי ניסע למיכל, היא יחד היא תיסה, והם יבואו לבקר אותי. זאת אומרת, זה, את מבינה? אז זה כבר, אנחנו לא יכולים באופן כללי להגיד, זה לצאת מהבית, זה ללכת לאנשים, לא, זה משפחה, זה רק הדברים האלה. ואז אנחנו, אז אנחנו פה מתחילות להתבלבל, ואנחנו אומרים, רגע, אז זה לא הקושי, כי כאילו, מה, זה כמו שהורים מספרים לי על ילד שמתנהג בבית, צועק, בועט, לא מגיע, כל מיני דברים כאלה, אבל בגן, הם לא מאמינים, שרננט אומרת שהוא נופת צופים, הם פשוט לא מאמינות. זאת אומרת, במקרה הזה, אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, אז כנראה, זה לא הקושי שפה בא לידי ביטוי, אלא זה אותו דבר שאנחנו קוראים לו התנהגותי. עכשיו, גם ההתנהגותי נעשה על ידי ילדים לא במזיד ולא במודע. זה עדיין יושב על איזשהו רגש, משהו שם מפעיל את זה. וגם פה, אני לא יודעת ככה זה נשמע, נשאלת השאלה, האם אתם רוצים כן לגרום לה בכל זאת להגיע, ואז, כשהיא לא מגיעה, כי אי אפשר, לא מושכים ילדה בת 11 ואי אפשר.
צריך... אין בכוח, נכון?
שמי, זה לא... מה שזה עושה, זה מכניס המון כוחניות למערכת היחסים. עכשיו, יש איזושהי סיבה, רק אנחנו לא עולות עליה. אנחנו לא יודעים למה, אנחנו לא יודעים מה זה. אני כן חושבת שזה קשור לגיל ההתבגרות, אני כן חושבת שזה קשור למשהו שמישהו אמר לה או עשה לה. ואנחנו לא יודעים...
גם במשפחה?
כן, סתם, מישהו אמר לה, יא, גדלו לך ציצים. לא יודעת, היא בת 11. מישהו אמר לה, מישהו עבר לידה, ובפוקס הרים את היד, תראי מה יש שם, ופח, נתן לה בומבה על החזה או על הגב. לא יודעת, באמת לא יודעת. לפעמים זה דברים שאנחנו לא מעלים בדעתנו. לכן הרבה פעמים, לדעת גם למה, או הסיבה, במיוחד אם הסיבה נטועה מי יודע, בלפני כמה שנים. הילד עבר ילדות מאוד קשה, בגלל זה היום הוא משקר.
אז כבר אין לי מה... גרושה, יש לזה קשר?
למה?
האם הגרושה יש קשר?
שמי, אי אפשר לדעת, זה מאוד, מאוד לא אחראי מצדי להגיד כן או להגיד לא. אבל כל דבר שקורה בחיים של הילדים, יש לו איזושהי השפעה.
כן.
אני לא אומרת נזק, איזושהי השפעה. על ילד אחד הגירושים ישפיעו על ידי זה שהוא יסתגר. על ילד שני, באותה משפחה, הגירושים ישפיעו על ידי זה שהוא יתפוס צד. הילד השלישי, הגירושים ישפיעו על ידי זה שהוא כל הזמן יהיה מהאום, והוא יהיה ניטרלי כי הוא לא מוכן לתפוס צד. הילד הרביעי לא יסכן ללכת לאבא שלו, והילד החמישי לא יסכן ללכת לאמא שלו. זאת אומרת, זה... אבל יש איזה...
כמה שנים שהיא
קורשה,
זה לא...
אז זה לא חדש וזה קרה עכשיו. עכשיו, והיא הולכת לאבא שלה ברצון? עכשיו?
לא.
גם לא.
לא כל כך.
גם לא. זאת אומרת, איזשהו משהו סביב האלמנט הזה של המשפחה, אני הייתי יותר רוצה לבדוק את זה לעומק, מה קורה כשהיא כן, מה קורה כשהיא לא, איך ניסו לשכנע אותה. אבל אם אנחנו, קודם כל צריכים לבדוק את זה יותר לעומק, קצת לנסות להבין את הנערה. היא נכנסת לגיל 11, יש לה את הקשיים שלה. מצד שני, דווקא בקטע החברתי, היא נפגשת עם חברות, היא יוצאת, היא הולכת לבית ספר, ההישגים הם בסדר. זאת אומרת, על פניו, מחוץ לדבר הזה שנקרא התא המשפחתי, המורחב אפילו, היא מתפקדת מעולה.
בבית ספר היא לא כל כך, היא לפעמים מצלצלת לבת שלי שיקחו אותה הביתה, זה לא
קשה
כזה...
קשה לה, קשה לה, קשה כן, לה, כן. קשה כן. לה, רע לה, היא כל הזמן צריכה המון כוחות כדי להתמודד עם הדבר הזה. עכשיו נשאלת השאלה אם הבת שלך באה, ואם היא באה, למה היא באה? מה היה הקושי? מה הילדה לומדת מזה? האם הילדה למדה שכל פעם היא יכולה להתקשר ובאים לקחת אותה? אוקיי? או מה הקושי? אולי זה קושי שאפשר ב-20 דקות לשבת במזכירות ולשדך ניירות? הוא יפתור את זה ואז...
גם זה עשתה.
אבל לא, הכל צריך לעשות. צריך לרדת לעומק העניין. זה לא ניסיתי. הורים אומרים לי ניסיתי. הם עשו פעם משהו אחד, ניסו, כן עבד, זה לא עבד. זה לא ככה, לא ככה עובד. צריך לעשות ולעשות ולהתמיד ולעשות ולהמשיך ולעשות את אותו דבר, ואז לבדוק לראות מה התוצאה של זה. זה לא shoot and forget, לא כאילו ניסיתי וזהו. כמה פעמים, באיזה עוצמה, באילו מצבים, יש פה תהליך של למידה והתבגרות וכל מיני דברים כאלה. אם אנחנו נגיע למסקנה, ודעתי פה צריך לרדת לעומק העניין, אני אומרת לך, תגידי לבת שלך, להיכנס לגוגל, לכתוב מיכל דליות איתכם בבית, היא מגיעה לאתר שלי, שתשלח לה שם ההודעה, תתקשר אליה מנהלת שירות הלקוחות שלי והקשרים שיש לי, ותדבר איתה קצת. אני חושבת שהאימא הזאת, גם אולי האבא, ביחד, צריכים לבוא ולקבל איזושהי הדרכה, צריכים לרדת לעומק העניין. זה לא השיחת טלפון בינינו סבתא לשתעזור לך. כי בסיכומו של דבר, אם אנחנו בסוף נגלה שהיא פשוט לא בא לה, כי היא יושבת בבית.
שזה גם יכול להיות.
רק רגע. שנייה, שנייה. אבל גם לפעמים, גם לך ולי לפעמים לא בא. אבל יש מצבים שאנחנו עושות. כי זה קודים חברתיים, כי זה משפיע על העתיד שלנו, כי זה משפיע על אנשים שמסביבנו ואכפת לנו, כי זה משפיע עלינו באיזה אופן ואכפת לנו. לא בא לי, זה לא תשובה. להגיד, בסדר, אז תעשה מה שבא לך. לא. ממש לא, רגע.
השאלה שלי גם.
רגע, רגע, אני צריך לגמור את הרעיון, שנייה. כי אם אנחנו נגיע למסקנה, כי אני רוצה למשל לברר, זה לא לעכשיו, זה ממש צריך להיות שיחת עומק. אבל אם למשל קורה שכל המשפחה הולכת, והיא יושבת בבית, והיא 5-6-7 שעות לבד, ואף אחד לא משגע אותה, והיא כל הזמן בטלפון, זאת סיבה לא לרצות ללכת.
כן.
רגע, אז אני אומרת לעצמי, שנייה. אוקיי. בעצם כל מה שהיא רוצה, זה שיניחו לה ולהיות לבד ובשקט עם הטלפון. למה בעצם? ואז אני רוצה לרדת ולרדת לעומק העניין, מה קורה עם הטלפון במשפחה הזאת, בבית הזה, כמה אבא מרשה, כמה אבא מרשה, ורגע, שנייה, האם האמא יודעת מה היא גולשת בטלפון? האם יש לה כבר אינסטגרם? האם יש לה כבר טיק טוק? מה היא רואה? איזה דברים? בוא נסתכל, מה עוקב? מה עבורך? בוא נראה מה האלגוריתמים, מה הילדה הזו רואה בזמן האחרון? למה היא רוצה להיות לבד? היא רוצה להיות לבד, אוקיי. מה היא עושה כשהיא לבד? אוקיי. שנייה. רגע, אני מסכימה לזה? אני לא מסכימה לזה. או, שנייה, אני כן רוצה שתבוא לאירועים חברתיים, אבל אני לא, אבל אני אאפשר לה את הפרטיות שלה ואת הטלפון בבית אחרי צהריים באופן אחר, כדי שהיא לא תצטרך שיהיה לה את זה רק כשכולם עוזבים את הבית. את מבינה את המורכבות של הדבר הזה? יש פה המון מידע שאני, או היועצות שלי, אנחנו רוצות לקבל, כדי לתת את ההדרכה הכי נכונה.
הבנתי. אני, השאלה רק, כן. אם צריך להכריח, זאת אומרת, להיכנס איתה לוויכוח, אם כדאי.
לא, זה לא להיכנס לוויכוח. להכריח, אני לא אומרת להגיד, אבל אני רוצה להגיד לכם מה זה להכריח. להכריח זה אומר לבוא לילדה ואומרים לה, מחר בבוקר אנחנו הולכים למיכל, כל המשפחה מתארחת, ואת באה, ואת תגיד לו, אני עוד, בלי שבאה לך, את באה. ואז זה אומר שמישהו פיזי לוקח את הילדה הזאת, ומביא אותה. זהו.
בכוח.
כן, זה מה שזה אומר, זה מה שזה אומר, לקחת בכוח. לקחת בכוח זה לא להתווכח. זה לא לנסות לשכנע. אני לא מנסה...
אולי כדאי לעשות את זה.
אני לא חושבת שגם אפשר לעשות את זה.
נכון.
תשמעי, אנחנו עושים את זה בילדים קטנים. את באה ילד בן 3, את אומרת לו בוא מתוק, כי צריך ללכת לגן, והוא לא רוצה ללכת לגן. ולא טוב לו, והוא לא יסתגל. והוא בוכה, כן. גם בגיל 4, גם בגיל 5, גם כשהוא נכנס לכיתה א', והוא אומר, לא בא לי, אז מה, הוא נשאר בבית, או לוקחים אותו בכוח?
כן, כן.
עכשיו, נכון? רגע, בואו, בלי, לפני שאנחנו מצקצקים כל המאות אלפים שמקשיבים לי עכשיו, שנייה, אנחנו עושים את זה לילדים. העניין הוא שבגיל 11 כבר אפשר, תביא בכוח ילדה לבית ספר. אם היא מפחדת מאבא או מאמא, ויש ילדים שלך קצת בלחץ, ואומר לה, את הולכת, או אם היא יודעת שיקחו לה את המחשב, ויקחו לה את הטלפון, ולא ייתנו לה כסף, ולא ייתנו לה לצאת, היא תרוץ לבית ספר, היא תרוץ לדודה שלה.
אוקיי.
נשאלת השאלה, מהי סמכותנו? עד איפה היא מגעת? מה היכולת שלי לאכוף את הרצון שלי על הילדה? כי אנחנו הרי אוכפים את רצוננו על הילדים. הם רוצים שנקנה להם משהו, לא קונים להם משהו. הם רוצים שהם, באמת, הם רוצים ללכת לאיזה מקום, לא מרשים להם ללכת, ולא נותנים להם כסף עבור זה בכלל. כל זמן שהם עדיין תלויים בנו, בהתחלה מאוד להכל, ואחר כך פחות ופחות ופחות ופחות. הבת 11 הזו תלויה, שיקפיצו אותה, שיתנו לה כסף, שיעשו עבורה קניות, שיבשלו לה, שעשו לה גם כביסה. היא עדיין תלויה בכל המבוגרים האלה, שהיא עכשיו לא סובלת אותם. עכשיו נשאלת השאלה, האם אני יכולה לעשות בזה שימוש כדי לאכוף את רצוני? להגיד לה, את לא עושה מה שאני רוצה, אני לא עושה מה שאת רוצה, זה אנחנו חיות בבית הזה, יש פה איזושהי הדדיות.
כן.
אני כל הזמן מתוקה, מתוקה, חמודה, חמודה, עושה, ואת אומרת לי, לא בא לי, זה הקשר שבינינו. אני הולכת, אני רואה את סבתא, אני רוצה אותך איתי. עכשיו נשאלת השאלה, האם אני אומרת לה, את באה לפך ואת חמותך, האם אני יכולה לגרום לזה לקרות? אני לא חושבת שביתך יכולה לגרום לזה לקרות. אני לא רואה אותה דוחפת או מושכת את הילדה. אולי כן?
ברור.
את מבינה? זה הנקרא, זה הבכוח. מה זה הבכוח? זה בכוח. ואני חושבת שבכוח כבר אי אפשר בגיל 11. אפשר בגיל 11 על ידי הפעלת סמכות.
כן.
שהילדה יודעת מה היא הולכת להפסיד אם היא לא תבוא, אם היא לא תשתף פעולה. זה הקטע. את מבינה? אבל לכן בגלל זה חייבים לרדת לעומק העניין. אני גם רוצה אפילו לשאול, אם אני אפעיל סמכות על הילדה הזאת, ואני אעשה מה שההורים לא אוהבים, אם אז, מה המחיר של זה? כי יש פה ילדה מיוחדת. אז אני רוצה לרדת לעומק העניין. גם להבין את הילדה. להכיר סנריו, להכיר אירועים קודמים שהיו שם. זה צריך להיות מותאם, לא רק למחשבה שלנו כמבוגרים, אלא גם לילדה המאוד מיוחדת ושונה הזאת.
כן.
מבינה? לכן צריך להיות פה משהו הרבה יותר עמוק. זהו, יקירה.
אני מודה לך מאוד, תודה רבה.
בבקשה.
תודה, תודה.
בבקשה. תודה. בבקשה, שבת שלום.
שבת שלום.
ואני עוברת ישר לשיחה השנייה. שלום.
שלום.
היי.
שלום, דברת מיכל. יש לי שתי שאלות.
כן, מיכל.
שאלה ראשונה, דבר ראשון, אני ילדתי לפני חודש וחצי.
אוי, מזל טוב.
תודה. ויש לי כאילו בן ובת. אז כאילו, הבן שלי הוא בן שנתיים. ובתקופה האחרונה, אני חושבת שמשהו סביב כאילו הלידה וכל זה, הוא פתאום נכנסו לו הרבה חרדות.
איך זה בא לידי ביטוי, מיכל? תסבירי לי רגע.
הוא מפחד מהרבה דברים, כאילו, מכל דבר כמעט. הוא מפחד בעיקר מרעשים, כאילו, איך שאני ניסיתי לפשט את זה איתו, זה מרעשים.
רגע, עובר, עובר אופנוע ועושה בום. מה עושה הקטנצ'יק, הבן שנתיים?
אז הוא ממש, כאילו, הוא רץ לחלון או למרפסת כדי, כאילו, להבין מה זה, והוא שואל אותי.
הוא לא רץ, הוא נצמד לך לרגל.
לא.
הוא סקרן, הוא אמיץ. תקשיבי, אנחנו נותנים מילים להתנהגויות של הילדים, ולא תמיד זה נכון. ילד שמתעורר בלילה ואומר לאמא שלו, אבל אמא, אבל אמא, אבל תבואי, אבל אמא, אבל אמא, אנחנו ישר בטיפשותנו אומרים, אל תפחד מהמילה, אבל הילד לא פחד בכלל. הילד רק רצה שישבו לידו.
כן, אבל זהו, זה מה שכאילו באתי להגיד לכם בלילה.
כן.
אז יש לו את הקטע הזה, נגיד כשאני משתמשת במיקסר, אז הוא מפחד, אז אמרתי לו...
רגע, מה הוא עושה? לא, לא, כשאת משתמשת במיקסר, הוא מתנהג באיזשהו אופן. אני קוראת לזה מפחד, אני מכניסה לו את המילים לראש, אבל כשאת מפעילה את המיקסר, מה הוא עושה?
אז זהו, אז פה זה יותר זה, כי זה קרוב גם, וגם הוא שומע את הרעש יותר חזק, אז הוא כאילו יכול להגיד לי, אני מפחד, אני מפחד, והוא כאילו מתחיל לבכות.
אוקיי.
וגם השואב אבק, כאילו דברים כאלה.
אוקיי.
הוא לא מוכן שנדליק את זה. כאילו, הוא ממש, ממש כאילו מבקש מעל לחבות. ואז שאלתי אותו, אמרתי לו, אני צריכה כאילו להכין הוגה. אז מה אתה יכול לעשות? כי אתה רוצה להתרחק ויעזור לך? הוא אמר לי כן. אז הוא כאילו יושב בספה ואני במטבח, ואז ככה הוא כאילו, עד שזה נגמר הוא חוזר אליי.
מעולה, עשית את זה מעולה. אוקיי, מה קורה בלילה?
בלילה זה הקושי, כאילו בלילה
אז הוא... רגע, אז קודם כל עשית נהדר עם המיקרוגל, עם המיקסר, באמת, באמת, את נהדרת. עכשיו, אותו דבר עם השואב אבק, את תבואי אליו ואת תגידי לו, מתוק של אמא, אהוב של אמא, אני צריכה לשאוב את השטיח, יש עליו המון לכלוכים, והבית שלנו תמיד יהיה בית נקי, נכון? והשואב הזה עושה רעש. עכשיו, זה לא מפחיד, אתה פשוט לא אוהב את זה. זה רעש חזק, אולי זה לא נעים לך. אני רוצה שתפסיקי להשתמש במילה מפחיד. אם אומר, אני מפחד, אני מפחד, תגידי לו, נבהלת, פתאום זה היה בבת אחת. תתחילי להגיד מילים אחרות, תפסיקו להגיד אתה מפחד.
לא, אנחנו לא אומרים לו אתה מפחד, אבל הוא כאילו ישר, הוא אומר, אני מפחד, אני מפחד.
אוקיי, אז באותו רגע תגידי לו, מה מושקע, אתה נבהלת. אוקיי?
טוב, אני שואלת אותה, אני אומרת לו, מה, נבהלת מהרעש? אז הוא אומר לי, כן, נבהלתי.
יופי, מעולה, מעולה. אז עכשיו, אז תקשיבי, אז את באה ואת אומרת לו, זה כמו שאמרת לו עם ההוגה, אני צריכה להכין הוגה, והמיקסור הולך לעשות רעש, מה יעזור לך לא להיבהל, או מה יעזור לך לא לפחד, כמו שהוא אומר? אתה רוצה לשבת רחוק? כן. אז הוא ישב רחוק. עכשיו, ברגע מסוים, את יכולה לצעוק ולהגיד לו, אם אתה רוצה לבוא לראות את המיקסור מתערבב, ולקחת קצת מהצלחת של המיקסר עם האצבע, אתה יכול, מאמי. הוא לא יבוא.
אמרתי לו, הוא לא רוצה.
לא, לא, הוא לא יבוא, הוא לא יבוא.
כן.
אבל את תמשיכי להזמין אותו. כל פעם שאת עושה הוגה, תמשיכי להזמין אותו. יום אחד הוא יבוא. תראי, אני רוצה שלא תהיה פה התמסרות לפחד שלו. הוא כאילו, כולם מתמסרים לפחד שלו. כולם מדברים על זה ומתחשבים בזה ועושים את זה. עכשיו, למשל, עם השואב. זה שהילד, את באה ואת אומרת לו, אני צריכה להפעיל את השואב, מאמי. והשואב עושה רעש. ואל תגידי לו, אתה מפחד, תגידי לו, אתה לא אוהב את הרעש הזה. אבל אני צריכה להפעיל אותו. אתה רוצה לחכות בחדר? אתה רוצה ללכת למטבח? אתה רוצה לקחת ספר בינתיים עד שאני אגמור לשאוב? אתה יכול גם לעמוד ולהסתכל בינתיים. ולאט לאט תתרגל לרעש. אבל את כן מפעילה.
הבנתי, כי לפעמים ממש, נגיד, כאילו, פעם אחת זה היה כאילו לא מזמן, שהייתי צריכה לשאוב את הכיסאות, והוא פשוט הפסיק לזכות, עד שבעלי כאילו החזיק אותו על הידיים.
נכון, אז באותו רגע, את שואבת את הכיסאות, הוא מתחיל לפקוט, תפסיקי רגע לשאוב, תבואי אליו, ותגידי לו, פיצי, אני חייבת להמשיך לשאוב הכיסאות מלוכלכים. בקצר, ואני יודעת שאתה לא אוהב את הרעש הזה. אתה רוצה, okay. אתה רוצה ללכת לחדר, או אתה רוצה להיכנס למטבח, כי אני צריכה להמשיך לשאוב. בואי נרחיק אותו. הוא לא אוהב את זה, בואי נרחיק אותו. אבל לא נרחיק אותו ונשחק איתו בינתיים. את מבינה את העניין? אני לא רוצה שיהיה שם איזשהו כיף, כל פעם שאני בוכה, אני עושה כאילו, ואז הוא יתחיל, ואז... בדיוק, ואז זה יהפוך להיות מה שאני קוראת לו התנהגותי. הבנת? ואז, זהו, עכשיו, ולכן אותו דבר עם השואב, אז את יודעת שהילד נבהל, את באה ואת אומרת לו, אני אומרת לו, תעשי מה שקוראים לו, התרמה, התרמה זה בטט, זה מהמילה בטרם. לפני שאת עושה את זה, תגידי לו, אני הולכת להפעיל את המיקסר, פיצקי, אני הולכת לפתוח את השואב, והוא יעשה רעש, ואני יודעת שאתה לא אוהב. ככה תגידי, אתה לא אוהב. אתה רוצה ללכת לחכות לי בחדר אחר? כי אני צריכה לפתוח, להפעיל. אני רוצה שהילד הזה יתרגל לדברים שצריכים לקרות בבית. עכשיו תעברי למה שקורה בלילה. מה קורה, מיכל?
כן, אז בלילה זה, בוא נגיד, זה הסיפור הקשה. במיוחד שיש לנו עוד תינוקת, אז... הוא ממש קם כל איזה חצי שעה, לפעמים שעה, לפעמים שעתיים, תלוי, והוא בוכה, הוא בוכה, הוא מתלונן שהוא מפחד מהתנים, כי בחוץ יש לנו לפעמים התנים כאילו...
כן, גם אצלנו יש, גם אצלנו יש מהקורונה, כן, הם באים מהחורשה, כן.
אז זהו, כשאנחנו גרים ליד היער, אז פשוט הוא כל פעם מפחד, ואנחנו טס, ונסים כאילו להבין איתו.
תקשיבי, תגידי, התינוקת בחדר שלכם אני מניחה, נכון?
כן.
והוא בחדר של עצמו. תראי, קודם כל, בהחלט יכול להיות שהכל מחובר לסוף ההיריון וללידה. ובמה זה בעצם למחובר? הוא הרי לא יודע להגיד, אני מקנה או אני דואג, הוא לא יודע. מה שהוא יודע זה שעולמו עבר טלטול. כל מה שהוא היה רגיל בשנה וחצי, עד שהוא היה בן שנה וחצי, שנה בן שמונה, כל מה שהוא היה רגיל עד אז, עבר טלטול. העולם אחר, אמא פתאום עם תינוקת אחרת על הידיים, מה זה הדבר הזה? למה הביאו תינוקת הביתה? למה מה, אני לא מספיק? חושב הילד בליבו. עכשיו גם הם הולכים לאהוב עוד מישהי? למה מה? אז מה זה אומר? אז כנראה יאהבו אותי פחות. זה ראש של ילדים. זה ראש של ילדים. אני רוצה שתדעי, מיכלי, כל ילד חוץ מהילד האחרון, הראשון, השני, השלישי, השביעי, כל ילד שנולד אחריו עוד ילד, מרגיש תחושת בגידה. חוץ מהילד האחרון.
טוב, ברור.
את מבינה? בדיוק. עכשיו, אז קודם כל להבין אותו, הוא עצמו תינוק עדיין. הוא רק נכנס לשלב שקוראים לו פעות. רק נכנס. זאת אומרת, את זה בואי לא נשכח. ומכיוון שעולמו התטלטל, מה הוא צריך כדי להרגיש שוב? מה הוא כמו סירה מטולטלת בים? מה העוגן שלו, מיכלי? אמא ואבא. ולכן, הוא לא מצליח אפילו לישון טוב. השינה שלו כל כך קלה. הוא כל הזמן מאיר את עצמו כדי לקרוא לכם.
כן, בעיקר לי, כי
הוא בעלי,
אני אומרת לו, הוא פשוט לא רוצה, הוא רוצה רק אותי.
אז למרות שהוא רוצה רק אצלו, בעלי צריך להתעקש. אמא ישנה חזק חזק, לא נפריע לאמא.
הוא יכול לבכות שעתיים, גם ניסינו את זה פעם אחת, כמה פעמים.
אז
זה היה בלתי אפשרי.
אז הוא בוכה שעתיים, ומלטפים אותו, ומרגיעים אותו, והוא בוכה...
לא, הוא לא נרגע, הוא רוצה רק שאני אהיה איתו. כאילו שאני...
תראי, בסוף הילדים, בזמן... בסוף הילדים נרדמים בבכי מעייפות, כשהם בוכים כן. כל כך הרבה.
השאלה כמה, כאילו, אני אומרת מה יותר משאלה.
אז האמת לא, לא. אז בואי ניתן לו אותך. אם אותך הוא כל כך צריך עכשיו. תראי, זה בעצם ללכת שני צעדים אחורה כדי להרוויח צעד קדימה. והצעד קדימה יהיה יותר מאוחר. אם אנחנו מבינות שזה זה, וזה כל כך קשה לו, אוקיי? אני חושבת אפילו על איזשהו מהלך דרסטי, שקודם כל להרדים אותו כשאת יושבת שם, את, אל תעשי את זה בשלבי הנקה, תעשי את זה כשאת יכולה להתפנות, ושבי לידו, אצלו בחדר.
כל יום, כל יום אני יושבת לידו.
ככה הוא נרדם? ככה הוא נרדם?
כן.
עכשיו.
כן, לא תמיד, לפעמים בעלי הוא יותר
דרדה מהר,
לפעמים איתי הוא יותר
מתפנק
עליי.
זהו, אני יודעת, בגלל זה אני יודעת שבעלך יותר חשוב בעניין הזה, דווקא בעלך פה נורא חשוב עכשיו. כדי,
כן,
כדי...
אז אנחנו סוג של משתדלים כאילו, לפעמים אני לפעמים הוא, אבל אם הוא מתעורר, כאילו, זה בזמן שאנחנו עושים לו את הטקס כאילו שינה כן. וזה עד שהוא נרדם, אחר כך, כאילו באמצע הלילה, הוא לא רוצה את בעלי, הוא רוצה רק אותי.
כן.
וגם נגיד על הקטע של התנים, אז... הוא חושב שזה תנינים, הוא לא חושב שזה תנים, כאילו.
נכון, הוא לא יכול לדעת, אז הוא לא כן. יכול לדעת.
אז הוא אומר אז... כאילו.
כן, אז מה
הוא אומר? הוא אומר לי... אני אומרת לו, מה אתה מפחד, כאילו שהם יעשו, מה הם יכולים לעשות? אז הוא אומר לי, הם יכולו לי את הרגל.
אוי, סקנצ'יק. אז תגיד, אז היום את יכולה לבוא ולהגיד לו, אתה יודע מה? אני הלכתי לעירייה, או אני הלכתי לרב, או אני הלכת כל אחד וזה, ואני שאלתי, מה קורה עם התנים האלה? ואתה לא מאמין מה אמרו לי, זה כיף. איזה דבר שמח הם אמרו לי. הם אמרו לי שהם פיזרו שם ריחות מסריחים, שתנינים לא יכולים להריח את זה. כל הזמן יוצא להם אפצ'י, 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 והם באו והם יריחו והם עשו אפצ'י, והם נחלשו כל כך שהם החליטו שהם לא יבואו יותר.
זהו, ניסים להגיד לו שהם הלכו והם רחוקים, אבל זה לא עוזר, כאילו אפילו כאילו אני מרימה אותו למרפסת לראות כאילו שאין שם אף אחד, אבל
תראי,
לא
אומרים, אז ברגע, ברגע מסוים תפסיקי, ואז הוא אומר אני חושב שזה תנים, תגידי לו אני חושבת שלא, והנה אמא פה שומרת עליך. יותר מדי מתעסקים עם הדברים האלה, מרימים, מראים, מוכיחים, הוא רוצה אותו רגע תחושה של ביטחון, תגידי לו, אני חושבת שזה רעש אחר, אני יודעת, אתה זוכר שאמרתי לך אתמול, שכבר הם עשו אפצ'י והם נחלשו והם הלכו, זה לא, זה כבר לא תנים, זה לא.
זהו, עכשיו אתמול, לא, פעמתי את המעלה לי בראש לצייר לו סיפור, כאילו על איזה ילד שהיה לו חבר טוב שהוא היה תנים, וזה.
אולי. מצד שני, אני לא יודעת אם אני רוצה...
אבל הוא כאילו... אני לא יודעת אם אני... הוא אהב את הסיפור, אבל לא יודעת אם הוא קישר את זה למשהו...
אני לא... תראי, הוא נורא קטן. הוא קצת מבין, זה גיל שנתיים. הוא גם רוצה אתכם כל הזמן. הוא גם באמת פוחד מהרעשים האלה. תורידי, בבקשה, תורידי אנרגיות מכל הנושא של הרעשים. אל תקחי אותו להבין, לראות, לצפות, לשוחח, לעשות סיפורים. תעברי את זה, מיכל, הרבה יותר בשקט. אם הוא יגיד, אני פוחד, תגידי לו, עוד מעט זה יעבור. נבלת, ראיתי. ולכי משם. אם הוא יגיד, אוי, אבל זה תנים, והוא יאכל את הרגל, אז תגידי לו, לא נכון. לא נכון, אני יודעת שהם כבר הלכו, זה בטח היה רעש מאיזה אוטו. ולכי משם. די להתעסק עם הדבר הזה. כל מה שאת ואני דיברנו על זה עכשיו, שאת עושה זה התעסקות. מרימה, לוקחת, עושה סיפור, מדברת, שואלת שאלות, ותפסיקו לשאול שאלות. זה מכניס חומר למחשבה לילדים. אם הילד אומר...
אני חושבת ולא להגיב לו,
כי... למה?
אני אומרת פשוט לשבת שם ולא להגיד.
כן, לשבת ולהגיד, אני שומרת... לא, מה פתאום, אני שומרת עליך, אני כאן, אני שומרת עליך. עכשיו, כשהוא מאיר אותך, אני, אמא פה, אמא שומרת לעולמים, אמא פה, אמא שומרת. זה הכל, זה הכל. לא לפתח שיחה על הדבר. אני פה, אני שומרת, זה הכל. בשביל מה לדבר על זה? זה עוד יותר מכניס לו מחשבות. עכשיו, ומה אתה חושב הוא יעשה לך? זה נורא והיום. עכשיו הוא כבר מדמך, הוא נושך לו את הרגל. לפני כן זה היה מופשט.
הבנתי.
מבינה? לא צריך להתעסק עם הדברים האלה. עכשיו, כשהוא קם בלילה, והוא רוצה רק אותך, ואת מגיעה, את יושבת שם ואת אומרת לו, איך הוא נרדם בסוף לעוד 20 דקות?
אז בוא נגיד בהתחלה, הייתי באמת באה יושבת לידו, ואז הייתי חוזרת כאילו למיטה, וקיצור מניקה, וכל הלילה לא ישנה וזה, ועכשיו כאילו אני פשוט מגיעה לו את המזרון לחדר שלנו, כמה שזה הכי לא טוב.
לא, למה? זה מעולה! זה מעולה, כן? מיכל. מיכל, תקשיבי טוב. כולו בן שנתיים, חושש, חרד, פוחד מרעשים ומטענים שיוכלו לו את הרגליים. יש לו אחות קטנה, כל מה שהוא רוצה את אמא שלו ואבא שלו, שישן על מזרון בחדר. אם זה נוסח לו ביטחון והוא ישן לילה שלם, שיחקנו אותה.
אז זהו, אז זה השלם הוא לא ישן, אבל ראיתי שזה כן מופחק יותר, הקימות בלילה, נגיד,
מעולה.
כמו לוקם פעמיים או שלוש, וכאילו גם הבכי כאילו במהלך הלילה גם פוחק, כאילו
נכון.
הוא כאילו מתעורר, הוא כזה קורא לי כאילו, וזהו, יכול אפילו לעלות למיטה שלי ובקש חיבוק, ואני אומרת לו, אני נותנת לו חיבוק, ואני אומרת לו, תחזור למזרון, אני פה, אני רואה אותך וזה.
מעולה, מעולה, זה בדיוק מה שצריך לעשות. וזה, וההתעוררויות ילכו ויפחתו. מיכל, עשית מעולה. באמת.
אלא איך אני מחזירה אותו לחדר שלו?
לא יודעת.
כי אני מחדת שעכשיו הוא יישאר שם.
הוא יישאר, הוא יישאר. אני מכירה ילדים בני 8 שלפעמים באים למזרון שעדיין ישנו שם ומחכה להם.
הבנתי.
זה יישאר. תני לו לגדול, תני לו להתרגל לאחותו, כולו בן שנתיים, לאט לאט, את צריכה לקום ולהניק, את צריכה לישון בלילה, מיכל, צריך שקט, זה בסדר גמור. יש הורים, יש תרבויות, יש עמים, יש משפחות, שמראש אין חדר ילדים והילדים ישנים עם ההורים. זה איזושהי תפיסה. אין פה נזק, אין פה רע, אין פה לא נכון, יש פה מה שעושה את הדבר, מה שקונה לכולם ביטחון ושקט ומנוחה. יכול להיות שעוד שנתיים תוציא את שניהם ביחד לחדר ילדים. עוד שנה אולי.
הבנתי, אז כאילו אני אומרת בתחילת הלילה כבר כן כדאי להרדים אותו במזרון אצלנו בחדר, או כי אנחנו לא עושים אותם כל כך מוקדם. או שהוא כן נרדם במיטה שלו באמצע הלילה, אני אומרת לו בוא נלך להביא את המזרון ואנחנו...
לא, אני חושבת שצריך להיות מזרון באופן קבוע, והוא צריך לדעת שהוא הולך לישון לילה טוב, שינה רבה, ואם אתה מתעורר אתה לא צריך לקרוא לאמא ולאבא, יש לך שם מזרון עם קרית ושמיכה, תיכנס ותלך לישון.
הבנתי.
הכי פח...
יש לו מקום בטוח שם,
בדיוק, הכי... עכשיו, אפילו זה יכול להיות שיגרום לו לא להתעורר, רק לדעת שהוא יכול, שהוא מתקבל בברכה, שיש לו מקום בטוח, כי המזרון זה גם הלב שלכם, בלב שלכם.
הבנתי.
כולו גוזל בין שנתיים. אני רוצה, תדעי לך, הלילה הוא קשה. הלילה הוא מאוד קשה, זו פרידה מהאור לחושך, מהחיים למוות, מהיום ללילה, מאמא ואבא, לשינה, להיעלמות, לחלומות. הלילה קשה. והוא כזה קטנצ'יק ונולדה לו אחות עכשיו.
כן.
וזה בסדר שהוא ישן שם, מה הקטע? לא באמת, מה הקטע? אם זה קונה שקט, ואת היום צריכה לישון.
זהו,
את
כן.
בין הענקה לענקה צריכה לישון, לא רק זה, הוא צריך לישון 10 שעות רצוף, אשר אדם במיטתו יקום ב9:30-10, יעבור למזרון על הרצפה וישן על הבוקר. כל המשפחה שיחקה אותה. מיכל, זה בסדר,
פינוק
לך,
או משהו?
זה לא, לא, זה לא נקרא פינוק, זה נקרא לקחת הילד למיטה שלי כדי להקנות לו ביטחון. פינוק זה לנעול לו נעליים כשהוא בן 8, פינוק זה להכיל אותו כשהוא בן 5.
אוקיי.
מה שעשית עכשיו זה לא פינוק, לא.
אני אומרת, וכאילו אם נגיד הוא עולה למיטה שלנו, אז אני בדרך כלל, אני אומרת לו...
אז את מורידה אותו, כן, את עושה גבול מאוד ברור, לא במיטה של ההורים. ובואי אני אגיד לך מה זה פינוק, ואחר כך אחרי שנגמור את השיחה, תלכי ותרשמי את זה לעצמך.
אוקיי.
פינוק זה לספק לילד שירותים מיותרים. פינוק זה לעשות עבור הילד דברים שהוא יודע ויכול לעשות עבור עצמו. וזה הדוגמאות שנתתי לך, להכיל ילד בן 4 או בן 5 או בן 6, לקלח ילד בן 10, לכפתר כפתורים לילדה בת 8, הייתי צריכה כבר ללמד אותה את זה בגיל 4, להלביש ילד בן 7, זה פינוק. למרות שלפעמים אתה עשית זה מסיבות כאלה ואחרות. לקחת ילד לישון על מזרון אצל ההורים זה לא פינוק, זה להקנות לו ביטחון, וזה לקנות לכל המשפחה שלנו אחרי לידה לילות שקטים.
כן, לא, כי יכול להיות שגם היה לי איזה דודה שכל הילדים הזה שאני מצלה, וזה היה כאילו, בעיניי זה היה כזה מוזר, וכאילו, מה זה הבלגן הזה?
כן, כן. כן, אבל להבין לך, הנה החיים לפעמים מאלצים אותנו, כן?
כן.
כן, ועזבי, בואי נחכה עוד חצי שנה, בואי נחכה עוד שנה, ונוציא אותם ביחד.
כן, נכון.
יאללה.
זהו, אני אגיד לך משהו קטן, כאילו לגבי המקלחת.
כן.
הוא כל הזמן בוכה במקלחת, גם לפני שילדתי, ממש, כאילו צרחות, הוא לא מוכן שנקלח אותו. הוא לא אוהב את הברז.
ספרי לי מה קורה עם המקלחות.
זהו, לגבי המקלחת, אז אני יכול להיות שזה קשור שוב לפחד, ויכול להיות שזה סתם. זה כבר תקופה ארוכה, משהו כמו 3 חודשים. הוא מפחד להתקלח, כאילו הוא פשוט לא רוצה. הוא צורח שהוא לא רוצה. בדרך כלל אנחנו מקלחים אותו כאילו קצת בכוח, ופשוט כאילו עושים את זה מהר ומוציאים אותו וזהו, כאילו. אבל הוא פשוט צורח כל המקלחת.
כבר 3 חודשים, כל ערב.
כן.
תראי, אפשר להמשיך ככה ולהיות מאוד אמפתיים, להגיד לו אתה מפחד וזה לא נעים, אני יודע שאתה לא רוצה, אבל חייבים להיות נקיים. הנה אני גומרת צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק.
זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל.
הבנתי, אוקיי. או תשמעי, יש פה איזה משהו, יש פה קצת באמת, אני מתחילה לקלוט איזשהו דגם פאטרן כזה שחוזר על עצמו, של חרדות, של כל מיני דברים כאלה. אפשר לעשות את זה אחרת, אפשר לקנות איזושהי גיגית, ולשים אותה אפילו במטבח, ולא באמבטיה, או באיזשהו מקום שאת יכולה, ולהגיד לו, תראה, אצלנו בבית צריך להיות נקי, מאוד מאוד, הגוף צריך להיות נקי, הפיפי והטוסיק, ואפילו פה בבית צ'כי, והנה אפילו אני מדגדקת אותך, ואני יודעת שאתה לא אוהב במקלחת, אז אנחנו ננקה אותך ככה. ואז הוא עומד בגיגית, אם יש במים, אם הוא לא רוצה לעמוד בתוך מים, אז אפילו בלי מים, וליד זה סקחיד לי עם מים חמים, תתבלי את הספוג ותרחצי אותו כשהוא עומד בגיגית. נראה אם זה עובד, כי הוא לא רוצה שם, הוא לא רוצה את הברז, הוא לא רוצה את המים, אני לא יודעת מה.
את הברז הוא לא רוצה.
את הברז הוא לא רוצה.
אני
חושבת
עם נטלה, אבל הוא גם בוכה. כאילו, זה לא נראה לי קשור, הוא פשוט סתם אמר, כי אמרתי לו, למה אתה לא רוצה? אז הוא אמר לי, אני לא רוצה את הברז הזה.
הוא לא יודע להגיד, מתוקה, מה, איפה הוא יודע? אז רגע, אז אם ניסית, אז מה, אני לא רוצה את הברז הזה. אז תגיד לו, אתה יודע מה? בוא נעשה בלי הברז. ואז אולי בגיגית הוא כן, אולי הוא לא מפחד מהמים. ואז הוא יעמוד מהמים, ואז במשך חודש לא יהיה ברז, לא ידובר על ברז, הוא לא ידבר על ברז, אולי, ואז נקרב את ה...
אז איך אני אקלח אותו, כאילו, עם
כוס
או משהו?
לא, עם ספוג. תדמי רק רגע שיש לך דלי, והוא עם מים, אפילו קצת עם סבון, ואת מכניסה את הספוג פנימה, ואז עוברת עם הספוג על הילד. הרי אנחנו לא גרים במדבריות סהרה, או בבוץ, או משהו כזה. מה יש עליו? קצת אבק, קצת לכלוך, דברים כאלה, הטוסיק, הפיפי. אז את הטוסיק ואת הפינטסי האחרונים, אוקיי? אפשר לעשות את זה גם כמו שהתנקו פעם, לפני שהמציאו את הטוש. אנשים עמדו ולקחו מים עם סבון והטיזו על הגוף שלהם, אז יכולה לעשות זה עם ספוג.
זה מה שעשיתי לו, אבל הוא גם עדיין בחה, אז אמרתי אז זה לא, כי זה לא עובד.
בלי הברז. אז תנסי אולי, אני לא יודעת מה להגיד לך, תנסי להחריג את זה תנסי להוציא את זה מהחדר אמבטיה בהתחלה. נורא מתחשק לי להגיד לך שמה שהייתי רוצה זה שמישהי תבוא ותצפה אצלך בבית. נורא חשוב לי לראות מה קורה בבית, מה כל המקום הזה שאנחנו כל הזמן מדברים על פחדים, 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 לדעת קצת. אז אם תרצי, תבקשי, כי אנחנו גם יודעות לבוא הביתה ולצפות, ומתוך הצפייה אנחנו מוציאות המון מידע. כי הרבה פעמים צריך לראות מה קורה, משהו שההורים לא אומרים, למשל אם אחד מההורים חולה ניקיון, או למשל אחד מההורים קצר, או אחד מההורים אדיש, או לא יודעת מה, או הבית קטן, או הבית מדי גדול, יש כל מיני דברים שכשרואים אותם, נופלים כל מיני הסימונים. אז יכול להיות שמה שצריך פה זה איזושהי הדרכה, ולבוא ולצפות אצלכם בבית. זהו יקירתי, שבת שלום. בבקשה. ועוד שיחה אחרונה. שלום.
שלום.
היי.
היי, מדברת הילה. קודם כל, אגיד לך תודה רבה על התוכנית. את מעניינת, אני עוד מאז הייתי ילדה את יוספה בסופר נני, והיום ככה מקשיבה לתוכנית.
תודה.
אני מתקשרת לגבי הבת שלי, בת שנה ועוד מעט 11 חודשים, מתקרבת לגיל 2. היא לא במסגרת, היא לא הייתה מעולם בגן או אצל מטפלת, אני נמצאת איתה, היא במקסימום הייתה כזה אולי אצל הסבתא לאיזה שעה שעתיים, לא הייתה עם בייביסיטר או משהו כזה.
כיף לה.
היא נכנסת לגן בספטמבר הקרוב, ואני ככה בעיקרון מתקשרת כדי לקבל עצות לאיך אפשר לתווך לה את העניין הזה בצורה הטובה ביותר, כי תראי, היא אדם מאוד מאוד בוגרת, מאוד חברותית, מאוד
כן,
עצמאית.
כן.
וכשאנחנו בסיטואציות חברתיות ופעיליות וכאלה, היא הולכת לבד וזה, אבל את יודעת, על כל דבר היא אפילו משמח, אפילו מחלקים לה איזה משהו, אז היא רצה להראות לי.
ברור, ברור. תראי.
כמובן גם כשהיא נעלבת, ועוד מעט זה לא יהיה, ואני ככה תוהה מתי גם נדבר איתה על זה, כי אני יודעת, זה רק...
מתי נדברת על מה? על הגן?
על הכניסה לגן, זה כאילו קורה בספטמבר, היא תהיה שנתיים וחודש אז.
אני אומרת שבאוגוסט, תתחילי לעבור פעם בשבוע, ליד הגן. בהתחלה תגידי, את יודעת, עוד מעט, עוד יום, כי אם תגידי לה עוד חודש, עוד שבועיים, לילדים אין תפיסה של זמן. עוד מעט, אני אביא אותך לכאן, זה גן של המון ילדים, בואי נסתכל, ואם אפשר לעמוד ולהציץ, ולהסתכל.
כן, וואו,
אני בדיוק
עושה את זה, לא
ספציפית
עם הגן שלה,
לעד
כל גן שאנחנו עוברות.
מעולה, את נהדרת, מעולה. ואז לגן שלה, וזה יהיה הגן שלך, זה מקום שהולכים, ויהיו לה חברים, ותשחקי, ויהיו פה גננות שישמרו עלייך, ואת הולכת הלאה. את הולכת הלאה. עכשיו, אפרופו איך לתווך לה את זה, תקשיבי טוב, וזה יצא גם לחיים, בכלל, בגידול הילדה. פשוט, בלי להתאמץ, בלי להגזים. להתאמץ או להגזים זה אומר, ויהיו לך המון חברות ונורא תהני. לא! בהתחלה לא יהיו לו המון חברות, בהתחלה היא גם לא תהנה כי תהיה עצובה. זה כמו שנולד אח, יהיה לך אח תשחק איתו, איזה תשחק איתו? עוד שנתיים עד שהוא יוכל לשחק איתו. זאת אומרת, מאוד בפשטות, עוד מעט אמא מביאה אותך לגן, ואת תהיי בגן, עם עוד כמה ילדים, משחקים, ואוכלים ביחד, והולכים לישון ביחד בצהריים. את יכולה להגיד ויהיה לך כיף, כזה, בקטנה, באמת.
יש לה איזשהו חבר שם, שככה, הוא חבר שלה, חבר של, כאילו, ההורים שלו, חברים שלנו, אז
כן.
אני משחקת איתו הרבה, מגיע אליה, עד כמה לדעת איך נכון, לאחז על הדבר הזה?
מאוד נכון, מאוד נכון, מאוד נכון, אבל שוב, לא, בגוזמה. וכשאת אומרת לה את זה, אז את גם אומרת, וגם יואבי יהיה שם. ותוכלי לשחק עם יואבי, לא רק בבית שלנו ובבית שלו, גם בגן הזה. זהו, עכשיו לא להגזים, כי אנחנו גם לא רוצים, הוא יהיה לעוגן בהתחלה, כן.
כאילו, נדבר יותר על זה שהיא הולכת לגן, ופחות על זה שאני לא יהיה.
לא, אין, כן, לא, לא, אין לדבר על זה שאת לא תהיה. לא, לא. היא אפילו לא יודעת, היא אפילו לא יודעת לדמיין לעצמה מציאות שבה את איננה.
נכון.
זה לא, צריכים להבין, אין להם יכולת חשיבה מופשטת. עכשיו, לכן, בקטנה, להרגיל למקום, לספר מה קורה שם, ואז מגיעים בראשון לספטמבר, איתך, זה הגן, ויושבים, ויהיו המון ילדים שיפקו, ואז את אומרת לה, הוא מתרגש, אל תגידי, הוא פוחד כי אמא שלו איננה, אל תכניסי לה רעיונות. תגידי לה, הוא לא רגיל. הוא לא רגיל. אבל את רגילה, את יכולה ללכת לשחק אם את רוצה. ואם היא לא תלך והיא תהיה צמודה אלייך, אל תגידי לה, לכי, 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 זה הפעלת לחץ. אל תפעילי לחץ. שבי שם. תני לה לעמוד לידך, להחזיק בך, ובינתיים להסתכל. היא תסתכל והיא תלמד והיא תסיק הרבה מסקנות. אבל תני לה לעשות את זה תוך כדי שהיא עומדת, לא צריך לדחוק בהם, אוקיי?
הבנתי.
לדחוק בילד לך. מה? מה את שואלת?
אני אומרת, מה לגבי, היא ילדה, יש לה נתינה מאוד גדולה, זאת אומרת, היא לא אף פעם תבוא ותחטוף את עצמה מחבר בשביל עצמה, היא כאילו יכולה לחטוף ממי שהיא לא מתאירה כדי לצאת לחבר שלה, היא, כאילו יודעת, מאוד נעלבת כשבאים ועושים את זה לה, לא כי היא כוס שלו כולות המשחק, כי היא ממש נעלבת איך אתה עושה לי
זה. אז זה יקרה לה בגן.
זה כל הזמן, אז זהו, האם פשוט לתת לה להתמודד עם זה, או שיש
דרך להכין אותה לזה? א', כשזה יקרה, לא, אי אפשר להכין ילד לכזה דבר. שוב, זה רעיון מאוד מופשט. זה כמו להגיד לילד, כשאנחנו נלכת טיול, יש שם צוק 2 מטר, אם טיפול תשבור את האף. זה מסוכן. מה זה מסוכן? מסוכן זה כזאת מילה מופשטת. איך ילד יודע מה זה? רק אם ילד נופל מהצוק ושובר את האף, הוא מבין שזה היה מסוכן. ועכשיו הוא מבין מה זה הדבר. מבינה? לא, אין מה. להגיד לה, מה, יחטפו לך כבר? את עושה לה... עין רע לדבר הזה.
כן, לא, תראי, זה משהו שאני רואה אותו פיזית.
לא, לא, תני לה ללמוד מהחיים. כשהיא תיכנס לגן, היא פעם ראשונה בחיים, בעצם, תלמד באופן אינטנסיבי, מה קורה כשאת מגיעה לחברה. מעליבים אותך, חוטפים לך, שופכים לחול בראש, את רוצה לשחק, לא רוצה משחק איתך, מישהו אחר רוצה לשתף, את לא רוצה לשתף, חבר שלך חוטף ממך, חבר שלך בוכה, שמה עכשיו תתחיל לבוא הלמידה החברתית. זה לא משהו שאפשר להכין אותו בשיחות מראש.
כן.
לא, זה לא. תניחי לזה. תני לה ללמוד, תני לה גננות לפעול. תני לזה לקרות. מבינה? עכשיו, אם את רואה את זה וחוטפים לה, והיא נורא בוכה ונעלבת, תגידי לה, יא, זה לא נעים שחוטפים, נכון? את עצובה, אני רואה. זהו, אל תתני לה עצות מה היא צריכה לעשות. תני לה, הטמפרמנט שלה, היא לא את, תני לה ללמוד. יש ילדים שמלטפים אותם, יש ילדים שחוטפים להם את זה בחזרה, יש ילדים שלא מעיזים לחטוף להם את זה, מיהם את זה בחזרה. תני לה ללמוד. מבינה? רק באותו רגע כאילו תהיה איתה. אני רואה, זה לא נעים, חטפה לך, לא יפה לחטוף. זהו. זהו.
בסדר גמור.
לאט לאט. בהצלחה.
תודה רבה.
בבקשה, בבקשה, כל טוב, שבת שלום, תן נימה קטנה. זהו, המוזיקה מספרת כבר את הסיפור של סיום השעתיים שלנו. תודה רבה למאירה פרץ ושני רומנו. תודה רבה לגברים שמאחורה, ירון זאבי, עידו טבת ואליעזר בן יהודה. ואיציק שלנו ושלי, תודה רבה. ולכם, תודה רבה שהתקשרתם, שנתתם אמון, שהתלבטתם איתי. תישארו כאן, כי 103 FM זאת התחנה. אחריי דוקטור מאיה רוזמן ואחריה פרופסור קרסו. כל טוב לכם. שבת שלום, שכולם יחזרו הביתה, שאף אחד לא ייפגע יותר, אמן, אלוואי, אם מישהו שומע, יפתח את השמיים שישמע יותר טוב. שבת שלום בינתיים, כל טוב, ואתם ואני ניפגש כאן בשבוע הבא.